כאמור, שבוע שעבר ראינו קצת מדרשים, עולה מקומו של עולם, מקומו של עולם, וראינו את ההתחלה קצת של הארי. על הצמצום, דיברנו על החלל הפנוי שמאוד מדגיש שאין בו כיוונים, אין בו למעלה ולמטה. בעצם הוא מתאר את כל המהלך הזה של הצמצום, ואחרי הצמצום מעבר ממרחב שאין בו הבדלים, אין לו למעלה ולמטה, אין לו קרוב ורחוק, שווה ושווה, זה עיקר הדגש שלו על אור אינסוף, וגם על החלל הפנוי שאחריו שאין בו כיוונים, למרחב שיש בו כיוונים, שבתוכו נבראים העולמות. זאת אומרת, יש איזשהו חלל פנוי ואדיש כזה, ואז בתוכו מתחילים להיברא העולמות, העיגולים, היושר, כל מה שערים את האל, אבל יש לנו ככה פרטים, משנה יותר האינטואיציה של המעבר מרחב ריק שאין בו כיוונים ואין בו היררכיות ואין בו הבחנות, כשמתחילים לבנות עולם, אז קובעים קודם כל איפה למעלה. עוד מדגיש את זה בשלבים הראשונים של התיאור שלו שם, שצריך לשמור על הלמעלה והלמטה, שהם לא יכולו להתהפך לימין ולשמאל, צריך עכשיו להתחיל לסדר כיוונים, לבנות סדר. מצד שני, כל מה שהתיאור הזה עושה, זה להציב כל הזמן את הסדר הזה מול הסוף שהיה לפניו, או שהוא עדיין נמצא עם כל הדיונים של חסידות מלפניה, אם אתם עושים כפשוטו או לא כפשוטו, עד כמה הסוף הזה עדיין רלוונטי. זאת אומרת, אני עשיתי עיתון שזה נמצא שם, ואיך שאתה מתאר את זה ככה, המושג של אינסוף הוא רלוונטי, אם אתה אומר הוא הלך, נשאר כל העולם בנוי על היררכיות וסדרים ומרחבים ומצבים, איך שאתה מציב את זה ככה, כבר מניח את המושג הזה כמשהו שמערער על הכל. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבוע את ההיררכיות המוחלטות, תמיד יהיה איזשהו זכר של שלב שקדם להם והוא יותר חזק מהם. עכשיו אחרי זה, או לפעמים תלוי איך מסדרים את זה, אבל כל הדיונים שאחרי זה מתפרצים, השאלה אם זה כפשוטו או לא כפשוטו, האם האינסוף נמצא עדיין בכל מקום או לא, דברים שאחרי זה בחסידות נכנסים מאוד חזק. מה שאני רוצה היום זה להגיע בעיקר לנפש החיים, שהוא מתמודד עם הנקודה הזאת. נפש החיים, רק מחיים מבולוז'ן, הוא כותב את הדברים שלו לא יודע אם בכל הספר שייך לזה, אבל ההתחלה שלו, שלושת השערים הראשונים ודאי, סוג של פולמוס אנטי-חסידי. שער ג' שממנו אנחנו נלמד היום כמה קטעים, הוא כולו סובב על הנקודה הזאת, להסביר את מושג המקום ולהגיד מה אפשר לעשות איתו, מה אי אפשר לעשות איתו כנגד. עכשיו שקראתי את זה, פתאום אני נראה שזה מאוד נגד חב"ד, כי הוא מאוד חוזר שם להתבוננות כל פעם. אבל באופן כללי נגיד כנגד מה שהחסידות שמה מיליון מעט בפנים, שבעצם השאלה, הוא מתרגם אותה קצת לשפה מחוללת יותר, זה היחס בין חוויית מרחב שיש בה איכויות, יש בה מקומות עם גוונים שונים, נקרא לזה במונח הכי רחב או בהקשר הדתי, יש מקומות קדושים, מקומות טמאים, יש דברים שאתה יכול לעשות במקום אחד אתה לא יכול לעשות במקום אחר, הלכות שנובעות מזה, חוויות שנובעות מזה, זה חוויית המרחב הפשוטה שלנו, אני חושב, אל מול איזושהי הפשטה שיש לנו אותה בראש, שאותה דימינו בשיעור שעבר לחלל האינסופי הזה שאין לנו. ניסים יותר שעבר שעבר, ואת האפשרות לחשוב כאילו על המצע האדיש שמתחת לכל הדברים. דימי שנשאל שהזכרנו של קרוון, שזה יכול לחיות בתוכו, והפנים שלו הוא מלא בתוכן, והעבר מבפנים לחוץ הוא דרמטי, ואז ברגע שמרימים אותו נשאר איזה מין קרקע כזאת שאין בה שום דבר. אז השאלה מה זה, מה אנחנו עושים, שתי הפרספקטיבות האלה, זה בעצם השאלה של נפש החיים דן, או המושגים שלו. אבל לפני שנגיע למושגים שלו, הבאתי פה שתי קטעים של סוג של הקדמה. השקשתי, שהם מדברים על זה בשפה אחרת קצת. אני חושב שהם שניהם פחות או יותר באותו כיוון, אנחנו לא קוראים אותם בכל העומק של הקשרם, אז גם אנחנו קצת מורחים אותם, זה לא נורא. שניהם, בוא נראה, אחד אחד. קודם כל, שניהם הם מהמאה ה-20, פילוסופים. הראשון זה מרלו פונטי, שהוא שייך לזה, שנקרא פנומנולוגיה. זה לא כתיבה שלו, זה כתיבה של מישהי שכתבה עליו, יש לנו מבוד ארוך ונחמד עליו. הוא צפק הרבה במקום של הגוף. עשה לתאר כאילו את האדם. חווה את העולם דרך הגוף, הוא רוצה להראות המון המון דברים שהם מאוד בסיסיים, חוויות ראשוניות וחושיות שלנו ותפיסות שלנו מופשטות, הן מתחילות מאיזשהו משהו גופני. אז למשל בהקשר של המרחב, משהו טוען שם בהקשר של בסביבות הקטעים שהבאתי, לראות איך כל חוויית המרחב מתחילה מאיזשהו הקשר גופני ראשוני שאי אפשר להתעלם ממנו, אחרי זה נוצרים לגבי איזה כל מיני הפשטות. אני אקרא פה קצת בדילוגים. ככה כותבת שלומית תמרי. מרלו פונטיירה, כי תחושה מסוימת של מרחב קיימת בכל תפיסה, מאפשרת ליצור את הרעיון המופשט של מרחב. אולם, הוא הזהיר אותנו מפני חזרה על טעות נפוצה שעושים כאשר הופכים את המרחב לרעיון מופשט, דנים בו כאילו היה ישות קיימת בפני עצמה. הרעיון המקובל של מרחב רואה בו מעין מיכל, שבתוכו קיימים אובייקטים המתייחסים זה לזה באמצעות המרחק של המרחב. זאת אומרת, בניסוח קצת השני, דימוי כאילו של מרחבי המרחב המופשט. המרחב המופשט שהוא כמו המיכל שבתוכו נמצאים כל הדברים. וכנגד זה, מרלו פונטי טוען, רב הרעיון הזה מושג אובייקטיבי ומופשט שבנוי על התנסות פרימיטיבית וראשונית יותר במרחב. כדי לתאר את ההתנסות הבסיסית שלנו במרחב, לנסות להכניס סדר וארגון בתופעות שאנחנו פוגשים, יצר מרלו פונטי את ההבחנה בין המרחב שאני יוצר למרחב שנוצר בשבילי. התרגום שלה למונחים שלנו אני לא בטוח שהוא כל כך מוצלח, לא משנה. בכל אופן, מבחינת כדי שיהיה לנו סדר ומושגים, נדבר כמו שדיברנו קודם על המרחב תיאורטי ועל מרחב שנקרא לו יותר ממשי או ראשוני. קודם כל מתחילים עם התיאורטי. לדעת מרלו פונטי הרעיון האובייקטיבי של מרחב כמיכל שייך לתחום או לשדה הפנומנלי, זהו רעיון מופשט שהבנתו מתגבשת בעקבות ההתנסות בממדים השונים של המרחב. גיבושם של רעיונות מופשטים בנוגע למרחב מאפשר, ככל מדבר את הקשר של חינוך, ככל שהילד מתבגר, ללמוד את מקצועות הספורט, האמנות, לסרטט מרחב גיאומטרי, לדון ביחסים המרחבים של גופים מופשטים, כמו שעושים הגיאוגרף והפיזיקאים, או לא בתיסביר, כי במרחב המופשט קיימים יחסים שמנותקים על היחס הראשוני לגוף, לכן הם חסרי כיוון הכרחי. כיוונים במרחב המופשט הם יחסיים, תלויים בעמדה שאני תופסת ביחס לאובייקט. ככה לילדה לתפוס עמדה נפשית משתנה, היא ברצונה להבין כיצד משתלבות תנועותיה של הבורא לריקוד עם תנועותיה שלה. זאת אומרת, אולי הייתה פשוט להתחיל. החוויה הפשוטה, מה שמתאר אותה, זה שאתה תמיד חווה את הדברים קרובים אליך, רחוקים אליך, מימינך, מזרוחך, מעל, מעל, מתחת. אז אנחנו חווים את המרחב לא באופן מופשט ואובייקטיבי, אלא מכיוון מסוים. לכן היא, בדוגמה שהיא מביאה שם גם, קשה לזהות פרצוף שמציגים לך אותו אפור. כמו שאתה בראש עושה את ההפשטה הזאת, אתה יכול להגיד שזה אותו דבר, גם כזה הפוך, והיה ראשונית שיש דברים עם כיוון מסוים. ולכן, למשל, בהקשר שהיא מתארת כאן, למשל, כדי להצליח להתנהל בתיאום עם מישהו אחר, אתה צריך לעשות איזושהי הפשטה בראש ולהבין איך המרחק ביניכם נראה, אני קורא המבט שלו, איך לשלב את התנועות שלכם אחד עם השני, כדל כדי לעשות כל מיני הקשרים, חשיבה מרחבית מופשטת שלא קשורה לגוף שלך, כמו פיזיקה, גיאוגרפיה, גיאומטריה. וגם ספורט בהקשר הזה, תלוי איך בדיוק בספורט. כל הדברים האלה דורשים איזושהי הפשטה, אבל יש איזושהי רמה ראשונית שבה הדברים הם עם כיוון, שבה הדברים הם תמיד ביחס אליי, ביחס לגוף. תודה רבה. צורף אני מוחק. עוד קצת, מאוד מתי טען כי הגישה אמפיריציסטית, רציונליסטית, לא חשוב כרגע המושגים שלו, ופילוסופיה מתבססת על המרחב האובייקטיבי המופשט ומטפחת אותו. גישה זו מביטה על המציאות האנושית מבחוץ ומלמעלה, מנקודת המבט של החוקר, ולא של האדם השותף. זאת אומרת, בהקשר שלו יש לו את התפיסה המדעית שהוא מתמודד איתה, שהוא טוען שהיא מושכת להפשטה. אני מניחה שהתיאור האובייקטיבי הוא התיאור היותר אמיתי ויותר כנה, ואם זה הוא מתמודד בהקשרים שלו, זה פחות העניין שלנו. עוד שנייה נקרא לסוף ונראה איך אנחנו מתרגמים את זה אלינו. האפשרות השנייה, על דעת מרלו פונטי, המרחב הבסיסי והראשוני שלנו, המרחב שאנו חיים באמצעותו בחיי היום-יום. במרחב זה קיים יחס קונקרטי ומעשי ביני ובין הדברים המקיפים אותי. גופי שהוא נקודת המשען שלי בעולם, הוא הכאן המוחלט שלי, שנותן בהדרגה משמעות לכל הקביעות המרחביות. תפיסה בסיסית של המרחב מקורה בהכרח שהגוף כופה על העולם כדי שיהיה אפשר לתפסו. אפילו בתפיסה הבסיסית ביותר של דמות עם רקע, כבר קיימת הבחנה במה שקרוב אליה ומה שרחוק ממני. מה שנחמד את זה הדוגמאות שלה הן הכי בסיסיות שיכול להיות, זאת אומרת, הם לא מדברים על מושגים מופשטים. כאילו, הוא מנסה לנתח איך בן אדם רואה ישירות, לא במטאפורות. כפשוט ממש, והטענה שאתה לא יכול להבין משום חוויה חושית בלי איזושהי התייחסות להתמקנות שלה ביחס לגוף. זאת אומרת, זה בעיקר ביחס לראייה, וגם ביחס לגושים אחרים. זאת אומרת, אתה רואה משהו, אתה יודע ישר להבחין בין רקע לבין חזית. כשאתה רואה את זה תמיד ביחס אליך, יש לך איזושהי חוויה של עומק. אני מנצח את כל הדברים האלה בסוף מטרות, אבל מה שאני רוצה לקחת ממנו זה בעיקר את האמירה הבסיסית הזאת, שיש איזושהי חוויה ראשונית שהיא קשורה לאיכויות ולמרחקים ולהיררכיות ולכיוונים. ההיררכיות זה מונח קצת יותר מופשט, אבל אני רוצה לראות איך בנפש החיים זה מתערבב ביחד. ויש את ההפשטה שאתה יכול לצאת ממנה, שזה מה שאנחנו עושים את כל הזמן, אבל מבחינתו לפחות הוא תמיד משני, הוא תמיד לצורך משהו. הוא לא החוויה הבסיסית של העולם שאתה חי בו. שזה דבר שאפשר להבהיר לי, זאת אומרת, כמה אנחנו על הרצף הזה, בין ההתמקמויות הראשוניות לבין ההפשטות. זה גם מאוד קשור שזה כן קיים אצלו, לזה שהחוויה הראשונית הזו היא קשורה לחיבור לגוף. והפשטה היא כבר, זה לא קשורה לשכל, אבל למשל, המושגים שלנו, שאנחנו מדברים כאן, יש גם עניין של גוף ונשמה נגיד, כי חלק ממה שהוא עושה זה לנסות להתנגד, להתכחש לדואליזם הזה. להגיד, אתה תמיד חווה דברים דרך הגוף, אתה תמיד חווה דברים דרך חוד מסוים, אתה חייב לעשות כל מיני הפשטות, אבל אתה חי בעולם מתוך הגוף, אתה לא יכול לתפוס את העולם בלי הגוף שלך, שלא דרכו באופן מהותי. לכן השאלה שאנחנו נראה עוד מעט ביחד לנפש החיים, זה עד כמה המושגים המושטים האלה של האינסוף הממלא את כל המקום, התיאור שלו יהיה דומה לזה במובן שהוא יחזור על החוויה הראשונית ויגיד אוקיי, אבל אני לא חי בעולם כזה. נראה עוד מעט את זה במושגים שלו. מה שאני רוצה לקחת מהלופנצ'י זה בדיוק את ההבחנה הזאת בין ההפשטה של המרחב לבין החוויה הראשונית שלו, שהיא מאוד איכותית ומאוד חזקה. ומעבר לשאלה עד כמה אפשר להתנדק ממנה, אי אפשר, הוא לא פעמים שאי אפשר, הוא מאוד חשוב לו, היררכיה הבסיסית הזאת.
בהגדרות, המרחב שאני יוצר והמרחב שנוצר בשבילי, כאילו לי משתמע הפוך.
נכון, אז אני רואה שאת רגע מה זה הוא קצת...
כן.
קצת מוזר. אין, כן, אני חושב שהכוונה שלה, בתרגום הזה, זה ש...
אתם רואים בתוך ההגדרה המרחב האישי, לא?
נראה לי. מה אתה מתכוון?
זה שתי אישים, כאילו... שני אלה הם לא המרחב מופשט.
אני חושב שהמרחב שאני יוצר, זה קשור גם למשל, נראה לי, זה שאני יוצר הפשטה של המרחב מתוך החוויה הראשונית שיש לי. ככה אני מבין את זה.
שהיצירה שלי היא העיקר.
כן, לעומת זה שהמרחב שאני תמיד כבר בתוכו.
כן,
אני חובר אותו.
אני אומר, אני חושב את זה פסיבית.
כן, מידה מסוימת של פסיבית, למרות שזה מורכב, אני מדבר על זה, יש לי כמה דיבורים בהמשך שאני רוצה שנראה אותם כשנדבר על התפילה. כי היא מדברת בדיוק בבסיס המקום הזה, איך נוצרות האיכויות האלה במרחב, האיכויות יותר מתקדמות מאשר קרוב ורחוק, איך יוצרים כיוונים בעלי משמעות דרך הבניה של המרחב שאני חווה אותו כמובן מאליו, ואז יש איזושהי תנועה של להשליך דברים למרחב ולחוות אותם ככאלה באמת. איך אתה מקבל מרחב של חוויה של בית מדרש כמקום עם אווירה אחרת, איך אתה חי בתחושה של למעלה זה אחרת מלמטה, משהו שמעצבים אותם. מתעצב דרך חוויות שאתה קולט אותן, אבל גם דרך חינוך והפנמה. הוא אופי כללי, אם אני מבין את ההקשר שלו במעט היכרות, הוא מתחיל כאילו דברים מאוד מאוד בסיסיים, אבל הוא בונה על זה גם תיאוריות בכלל של הבנייה התרבותית, איך מעצבים את התודעה של בן אדם ברמה הכי גופנית. זה דברים שאולי קצת ניגע בהם בהמשך. בכל אופן, לענייננו, אני רוצה שנשים את זה כאיזשהו רקע לפני שאנחנו מגיעים לנפש החיים, למרות שהם עושים באמת קצת שונים, אבל אני חושב שהנטייה היא דומה, ואני רוצה להוסיף את זה את רוזנצוויג, שהוא גם על הדרך שזורק הרבה תובנות על כל מיני דברים, והוא, אני חושב, בכיוון מאוד דומה, זה אומר לא קונטי, אני חושב שבאופן כללי שניהם קשורים לאקסיסטנציאליזם ברמות שאומר של זיקה, שקשור לחזרה, לחוויה הראשונית ולקיום ממשי, בהתנגדות להפשטה. למשל רוזנצוויג כותב על החלל ככה, המושגים שלו, על זה קטע קצת קשה, אני אקרא אותו גם בדילוגים, ושוב אנחנו ניקח ממנו איזשהו מהלך כללי ונמשיך הלאה. אני קורא בפסקה שמתחילה שם אחרי הכותרת. הוא מדבר שם על יצירות אמנות והחלל שלהם, שבכל אופן הוא בעצם המהלך שהוא מתאר שם זה להעביר את המוקד מיצירת אמנות כחפץ אמנות שאתה יכול לצפות בו, אל הארכיטקטורה. הוא מדבר שם על העיצוב של מקומות, של בתי תפילה, של כנסיות בעיקר. אז כך, אני אקחה מהשורה השנייה שם.
איך האמנות משפיעה על המרחב?
כן, הוא רוצה לטעון, במערך הכללי זה שמה שהוא אומר לפני זה, זה שיצירת אמנות היא שהיא אובייקט שעומד מולך, אז יש לה את החלל האידיאלי שלה, אבל לא מחובר, הוא לא יכול אף פעם להיות חלק מהחלל שלך, לכן הוא אומר, צריך מחיצות מלאכותיות, מסגרות, כנים, הוא שומע בתחילת העמוד. הוא מחפש אמנות שהיא תהיה עם עצמה. כי הוא יהיה לגמרי, זה החתירה שלו שם.
כן, תהיה בתוכה.
כן, כן, זה ממש הוקטור. אם מי שיבוא מחר ויעשה פרומו לחבורה של זוהר, אז בעמודים שאחרי זה הוא ממשיך את המהלך הזה, והוא מחפש איזשהו סוג של פרפורמנס כזה שהקהל משתנתף בו ואין בו שום הפרדה, ואז הוא מגיע לריקודים, צעדות, השתחוויות בבית המקדש. הוא מחפש כאילו איזשהו מקום שבו אתה יכול ליצור את הדבר, את המרחב עצמו, ולא שיהיה תמיד את הפער בין האומנות לבין החיים, בין ה... נראה לי זה קצת יותר אולי מחר. בכל אופן, מתוך זה הוא מגיע לאמירה מעניינת לגבי איך שהארכיטקטורה מעצבת המרחב. וזה אומר ככה. אני אקרא את כל הפסקה. רק משהופקעו היצירות מתוך המעגל המאגי של חללם האידיאלי, והוצבו לתוך חלל ממשי, נעשות הן גופן ממשיות במלואן ופסקות להיות אמנות גרייבי. אולם, רק מין אחד של חלל ממשי בכולו מצוי בעולם. שהרי החלל אשר בו שוכן העולם גופו, נודעת לו אידיאליות. אם לא אסתטית, הרי טרנסנדנטלית. והרב הוא מייחס להקשר של מה שכאן טען, באחד מהדברים שהוא טען, זה שהחלל עצמו, מושג לחלל, הוא לא מחווה באופן ישיר, אלא הוא סוג של הנחת יסוד שהתודעה מכניסה כדי שאפשר יהיה לתפוס דברים. זאת אומרת, אתה תמיד רואה רק דברים, אתה לא רואה את החלל עצמו. מהי האפשרות של כל ניסיון? לכן החלל של העולם עצמו, הוא אומר, הוא לא קיים באופן ממשי. יש לו איזושהי מידה של אידיאליות. ממשיותו היא ממשית רק ביחסה אל להיות העולם נחשב. כשאתה חושב על העולם, לא ביחסה אל להיותו נברא. נקרא קצת ואז נעשה קצת להחליט מה הוא נגיד, תכוון במידה הזאת נברא. רק העולם נברא, נברא הוא. החלל, כמו כל מה שבתחום ההיגיון, נברא רק החלק. החלל שיהיה בית קיבול העולם, היינו חללם של המתמטיקנים, אינו נברא. והיא הנותן לי שכאשר אנו מביטים על העולם הנברא, כפי שאומנם מביטות עליו המתמטיקה והפיזיקה על פי צורות החלל, ועל כורחנו אנו מערטלים אותו מעובדתיותו המוחלטת הנעלית על כל האפשרויות, שהיא נחלתו כעולם הנברא, ומטילים בו יחסיות ככדור משחק לאפשרויות. ממשי במלואו, שנייה, בוא נעצור רגע פה. קודם כל יש פה הבחנה שהיא די דומה למה שראינו אצלנו בפנטי. זאת אומרת, יש את החלל המופשט. אתה מדמיין את ה... זה כאילו מה שאפשר לראות פעם שאתה תראו של הארי. כאילו הארי חושב איך בוראים עולם. קודם כל מפנים מקום, עושים חלל פנוי, ואז דוחים בתוכו מלא דברים. וזה שבדיוק כנגד זה אומר, החלל לא נברא, העולם נברא, הדברים עצמם נבראים. החלל עצמו זה סוג של השתה שאחרי זה נוצרת כשחושבים על העולם. אבל הוא לא קיים מאחורי הדברים עצמם.
אני משתמש כאן במושג נברא טוב, זה טריקי כי עצמו. במושג נברא
זה נברא זה מורכב. אני חושב שהכוונה פה בנברא זה שכשאתה חושב על העולם, ננסח את זה ככה. אני יכול להחליף את זה במושג שהשתמשנו קודם של חלל ממשי. משהו שהוא באמת קורה לפועל. הבריאה מבחינת זה מה שהופך את העולם לממשי. לעומת הפשטה. זה מושג חמקמת כזה לומד, ואני גם לא מספיק הצלחתי להבין את זה לגמרי על הסוף, אבל הבריאה כי בהקשר הזה זה היחס של העולם מול הקדוש ברוך הוא, בהקשר הזה זה אומר שזה מה שנותן לנו משהו. זאת אומרת, אנחנו, או נגיד ההפשטה השכלית, הופכת את העולם לאיזשהו חלל אידיאלי. אבל כשאתה שואל מה בפועל, איפה מתרחשת החוויה הממשית, היא מתרחשת בעולם הנברא. בעולם הנברא אומר אין בו חלל ריק. אין לו חלל בכלל, זאת אומרת, יש דברים, אבל אין חלל שעוטף אותם, כאילו. כשאתה מסתכל על העולם הנברא בנקודת מבט מפשטת, על פי צורת החלל, אז אתה מאבד את העובדתיות שלו, שבו הוא תמיד דווקא ככה ולא ככה. הופך אותו למשהו יחסי שאפשר היה גם לסדר את הדברים אחרת. שוב, דברים שהערים מאוד הגיש אותם בקטע שלהם בשבוע שעבר, שכל עוד אין את הקו, אין את העולם שנברא, נגיד המושגים האלה, אין למעלה ולמטה, אין קרוב ורחוק, הכל שווה ושווה, רק כשמתחילים לבנות קורים דברים. הוא רוצה לטעון אין חלל כזה, יש רק את הדברים עצמם. תמיד יש עובדתיות מוחלטת. לכן כשאתה מסתובב בעולם הפתוח, אין באמת חלל. רק הפשטה. מתי כן נצר חלל? מתי נתחיל לבנות בניין? זה מה שאומר בשורות הבאות. ממשי במלואו הוא רק החלל שיוצר את האמנות הבנייה, על יסוד כיווני החלל ויחסי החלל שבישרה אותם ההתגלות. שמיים וארץ, ציון וכלל העולם, בית לחם ופרטה, אלפי יהודה. רק מצידו, מצד הנקודות שהאדריכל קובע אותן על פני הארץ ומצד המידות והכיוונים שהוא קובע אותן בתוך הבניין, מקרין חלל מוצק בל ימוש, חלל מברא שבו חלים מושגי קטן וגדול, אמצע וקצוות, מעלה ומטה, מזרח ומערב, גם לחוץ אל העולם, שאומנם כבר מרווח הוא, אבל נברא כשהוא לעצמו בלתי חללי, מכונן אותו כחלל. יש לך קצת מפותל, אבל ננסה לראות את זה קצת בשלבים. קודם כל יש בניין, אנחנו בונים בניין, שבהקשר הזה הוא גם מתאר בניין של כנסייה. הכנסת, אבל זה אותו דבר, מבחינה הזאת שהוא בנוי על בסיס איזה שהם יחסים הכרחיים. הוא חייב לפנות לכיוון הזה, יש לו קדימה, יש לו אחורה. כל בניין בדרך כלל יש לו כיוונים כאלה. אנשים מסוים לבנות דברים דווקא סימטריים מכל הכיוונים, אני לא יודע. יש משהו כזה. בדרך כלל יש לבניין איזשהו איכות מרחבית דווקא, הוא פונה לרחוב, לא פונה לרחוב, הוא פונה לפוך, אני נשם, הוא בנוי על איזשהו הקשר. כאן הוא מחפש דווקא את ההקשר שהוא קורא לו, ההקשר של ההתגלות.
זה לי המתחיל תפילה היום לכל הדתות.
מה? לא הבנתי. מה, בתי כנסת באמת?
לא, כשיש נגיד לסדה תעופה, רוצה לעשות את חדר תפילות.
אה, מסודפים.
כן,
זה כאילו נקי.
אין בו כלום.
אפילו אין לו כיוון, אתה אומר, פשוט סתם חדר. כן, זה באמת פלא. ואני עכשיו בזמן. מה קורה כשבונים בניין? זה מעניין, זאת אומרת, אתה מסתובב בעולם, אין חלל, יש דברים, אתה רוצה ליצור, כאילו יוצא שהחלל, שהוא באמת ממשי ולא מופשט, הוא רק כשאתה תוחם אותו, ותוחם אותו עם כיוונים. ואז יצר את החלל, ואז מה שנוצר, מה שהוא מתקיים פה בשורות האחרונות, זה שזה גם מקרין החוצה. זה דבר שחשבתי, לא היה נקדיש בזמן בהמשך. פעם עשיתי איזה חיפוש כזה. מה שחזל אומרים באיזה מקום, שאסור לעמוד מאחורי בית הכנסת. אומרים שהציבור מתפלל, הזכרנו את זה. זאת אומרת, יש לך חלל עם איכויות, ואז הוא מקרין החוצה, למרות שכאילו בחוץ זה לא סתם, סתם מקום. וזה מופיע, אני חושב, הזכרתי לך, נראה לי, הסיפור של אישה בנבויה, שאני סיפור שהוא היה הולך מאחורי בית הכנסת, ושמע בת קול שאומרת לו, אולם זה חוץ מאחר, אז במקום אחד כתוב מאחורי בית הכנסת, ובמקום אחר אם אני כתוב מאחורי בית המקדש. זאת אומרת, הוא כל הזמן מוקם מחוץ. מאחורה של המקום הקדוש, ויש איזשהו ייצוג של המרחב החוץ לדרך המקום עצמו. סתם כאילו, נגיד, מה קורה שאתה נמצא מחוץ לבית כנסת? כיוונים משמעותיים, יש אנשים מתפללים לכיוון שלך ולא כיוון שלך. יש פה איזה ניסיון לטעון שהחלל שמסביב נוצר על בסיס הייצוג הפנימי של חלל. זו גם שאלה שאפשר להרהר בה. בכל אופן, בענייננו מה שאני אומר פשוט, זה איזשהו היררכיה מאוד חזקה בין החלל הממשי, חלל הנברא בהקשר הזה, שיש בו כיוונים, שיש בו חוויה ראשונית, גופנית בהקשר של נוירוקונטי. שם מתרחשת ההתגלות, ומצלמים עוד נזרק. זה מה שראינו זה בשיעור הראשון, שמה שההתגלות עושה זה לתת כיוונים, לקבוע היררכיות, לעשות סדר ולהוציא אותנו מהמרחב היחסי ולשים אותנו בעולם שהוא נברא. יש שמיים וארץ, יש מרכז ושוליים, כל המרחב מתעצב לפי זה.
כל זה של ההתגלות?
כך הוא טוען, כן, אחד הניסוחים שלו, שהתגלות זה אוריינטציה, זה התמצאות במרחב. זה גם במושג במובן המופשט וגם במובן הממשי, כמו שהוא טוען כאן. כי התגלות, מבחינה שהוא מדבר עליה, זה שציווה את העולם הממשל כעולם נברא, המושגים האלה. בניגוד להתנהלות בעולם יחסי, עולם שאין בו כיוונים הכרחיים, שאין בו זמן משמעותי. זה החוויה שהוא מתאר.
אינם, נגיד הטבע... שהוא בלי התגלות, יש בו מדבר, יש בו יער, יש בו הר, יש בו הרבה איכויות של מרחבים.
נכון, אני חושב שההבחנה תהיה פחות, ההבחנה תהיה נושא ביחס לאדם, מה רלוונטי מבחינתך.
אפשר למין אדם שלא רלוונטי לו הר לעומת עמק, ים לעומת הרגש.
נקודת מבט מסוימת, זה נכון שיש דברים מסוימים שיכולים להיות רלוונטיים לכל מיני רמות של קיום, אבל זה לחפש פה את ההבחנה.
יש גם את ה... פה כן נשאיר את המקום בין נברא למתגלה, לא?
מה אתה מתכוון?
נברא כן אולי יש איכויות של מקום שהם לא קשור, כאילו זה עדיין לא, זה לא החלל המופשט, זאת אומרת החלל המופשט הוא בכלל מחוץ למערכת.
נכון, זה גם נכון, זאת אומרת יכול להיות שאפשר לדבר על איכויות ממשיות. הוא בעצם, אני קודם אומר שהוא מתנגד אליה, זה מתנגד מבט שתראה כאילו בכל האיכויות משהו מקרי. זאת אומרת, היכולת לדמיין חלל מופשט שמאחורי היערות ומאחורי הערים ומאחורי ה... זה כאילו אני חושב הנקודה שאיתה הוא מתמודד. להגיד, אוקיי, יש יערות וכו' ויש הכל, אבל בתכלס יש מאחורה איזשהו... שום דבר הוא לא חייב להיות כפי שהוא, שום דבר הוא לא נעוץ ממקום. ראינו שבוע שעבר את התיאורים האלה של הרמב"ם, שבהם המרחב הוא איכותי. האדמה היא במקום של האדמה. ברגע שאתה לא חי בעולם הזה, אז גם אם אתה מודע לאיכויות שונות, אתה כאילו, אפילו התחושה שכדור הארץ מסתובב כל הזמן, שום דבר הוא לא נעוץ ממרחב. הכל כל הזמן בתנועה, והכל יכול להשתנות, ועכשיו יש פה יער, ומחר לא יהיה פה כלום. דברים חברים שאנחנו רואים אותם בעינינו. זה אפילו ברמה, אני אומר, אפשר לדבר על זה ברמות מפשוטות, אפשר לדבר על זה גם ברמות מאוד ממשיות, אז אתה רואה נגיד עבודת עפר, כמו שעושים פה כאן. משהו מאוד חזק, אפילו ברמת המינוח, עבודות עפר, אתה יכול לקחת הר, יש לך מלא דברים, אתה הופך את כולו לעפר, ואז אתה עושה משהו אחר. המקום, כל הגבעה הזאת, היא הייתה מקום החלה, לא היה פה כלום, היה מלא סלעים. אפילו ברמת החוויה של המרחב, זה היה חוויה אחרת, כי זה, הגודל של זה נחווה אחרת. ברגע שאתה מתחיל לשטח, מתחיל לבנות בתים, זה נהיה רחוב. אז כאילו, בגלל שהמרחב האיכותי השתנה לגמרי, אבל עצם זה שהוא השתנה לגמרי, אני מרגיש רק מצביע על זה שיש כאילו כל הזמן מלמטה איזה חומר גלם חסר פשר כזה, שאתה יכול להוריד את הכל אליו, ואז לבנות את הכל מחדש, ואז אתה יכול להרוס שוב, ושוב יצמחו צמחים. אבל כאילו, מה יש מתחת לכל הדבר? זה מין חלל ריק כזה.
החידוש נראה לי כאילו שרוזנברג, שהוא, אנחנו יוצרים חלל, שזה משהו שלא קיים במציאות, כאילו רק קיים מחוצה, וכאילו אנחנו בעצם מתחמים כאילו את הכיוונים, כאילו החידוש של הבנייה, כאילו שאנחנו מתחמים בעצם את הכיוונים שבחוץ, כאילו, את הכתלים כאילו, בעצם, כאילו, ובחוץ יש כיוונים, זה לא שהם לא קיימים בעצם, כאילו זה מה שאני מבין, מה ששאלת.
אני חושב יותר שהכיוונים של ההתגלות הם לא קיימים בחוץ, אבל גם מה שאין, הכיוונים האלה קיימים, משהו יותר שאין זה חלל, ספציפית, חוויה של חלל לפני עצמו. אתה יכול להרגיש את החלל שאתה נכנס לבניין, אבל אתה נמצא בחוץ, כאילו מתפוגג. סתם, דמיין לגדול כמה חודשים, יקחו הקרבן ולהגיר אותו למטה. וכאילו, יש הקרבן הזה, יש לו נוכחות, יש לו קדימה ואחורה, יש לו מקום של ארון קודש. זה דברים שעושים בו, דברים שלא עושים בו. ועוד מנחיש ככה את הרבדים של כל העניין, שאתה יכול, אתה יודע לעשות את ההפשטה, אני יכול לדמיין שיקחו את זה. ועדיין, כשאתה נמצא פה, אז יש את פה, יש את זה ויש את זה, יש את כל ההפרנות, אתה חווה אותם כמשהו ראשוני. עכשיו, הכיוון שאני רציתי לקחת מהם, זה באמת את ההבחנה הזאת בין המרחב שאנחנו חיים בתוכו בפועל ממש, עם כל הפאתוס שיש לזה אצלם, לבין ההפשטות. ופה אני חושב שזה יעשה יפה בהשוואה לארי, שהארי כן ממקם את האינסוף, הקוטב המופשט, ושם אותו כמקום גבוה יותר, פשטות לכאורה. גבוה יותר, אחרי זה בונים כל מיני עולמות, אבל מאוד חשוב לו לצייר שיש דבר כזה, שכל מה שהקבלה עושה, כל הספירות והפרצפים והכל והכל אחרי, אבל יש איזשהו רובץ שלפני שהוא מקים זה לחלוטין. עכשיו, אני רוצה שנקפוס עם זה לנפש החיים, כי אצלו זה מעניין, אם קוראים אותו בתוך ההקשר שלו. קצת נראה את זה תוך כדי תנועה, אבל נקדים את זה כמה משפטים. ההקשר שהוא מתמודד איתו זה החשש מהמושג הזה, של האינסוף, של השכינה בכל מקום, שהוא רואה את זה כסוג של קטסטרופה ברמה החינוכית, ההלכתית וכו', והוא בא להתמודד עם זה. מצד שני, מה שמאוד מעניין זה שהוא לא מתמודד עם זה מתוך טענה שזה מחוץ לסיפור לחלוטין ואין דבר כזה וכו'. משקיע חלק ניכר מהשאר הזה, ולהסביר מה כן, איפה זה נכון ומה כן נכון, רק עם הגבלות מסוימות וכו', אנחנו נראה את זה פה ממש בקצרה. זאת אומרת, הוא לא בא ואמר, כל הסיפור הזה של האינסוף, תשכחו מזה לחלוטין. כן אומר, היה עדיף לא לדבר על זה, אבל כיוון שמדברים על זה, הדיבור שלו הוא לא דיבור של שלילה, אלא הוא דיבור הרבה יותר מורכב. לכן, מבחינה מסוימת הוא יותר מעניין מאשר אחרים, נגיד בקוטב החסידי, שלפעמים מכניסים את זה מאוד חזק, אבל לא נותנים לי לחשבון על השאלה, אוקיי, אז מה כן, מה לא, לאן לקחת את זה, אני לא לקחת את זה, דברים שהרבה פעמים נשאר בתהייה בספרי החסידות שהם קובעים פרגמנטים. אז הוא יותר מסודר, מצטט מלא מהזוהר, מהארי וכו'. ספר מאוד נחמד. אנחנו ככה ממש בדילוגים משרגים. כן.
כאילו, גם בצורות ממצק וגם אצל מלאפנטים, כאילו המרחבים האלה הם חסר משמעות בשבילם.
מרחב ריק.
כן, זאת אומרת, זה כאילו, לא יודע, גם באמת היה גם פער בין הדיבורים שלנו. אני דיברת על זה כאילו, טוב, גם המילה ממשי פה היא מעניינת. כאילו, מרחב ריק הוא לפעמים הממשי, כאילו הוא הדבר הממשי, וכל השאר זה הבניות חברתיות, או סמלים, או...
נכון, זה עצמו, איך לתפס דרך בין הדברים, זה חלק מהסיפור.
כאילו כשאתה ארדון כאילו בחוץ זה שאפשר כאילו להחזיר הכל אל האפר וזה כאילו כאן זה תופס מאוד 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 חזק כאילו של...
זה נכון, אבל כאילו אם אני יושב פה עכשיו האפשרות להחזיר הכל אל האפר היא לא חלק מהחוויה הממשית שלי, אני כאילו מדמיין אותה בראש, יכולים לפעמים מסוימת להגיד זה יותר חזק מהכל, זה ימצא לפני ויבוא אחרי, אבל אם כאילו אני מסתכל ברמה הקיומית אני חי בעולם שיש בו הבדלים, אני לא חווה את ההבדל בין פה לשם.
כמו שחווה קטסטרופה, כאילו, איזה ספיצר זה הופך להיות כאילו...
נוכח, נוכח.
כן. כן. כאילו שאני טוב, כאילו הדיון כנפש החלל.
המושג של האינסוף, בהקשר הזה נכון שוודאי שיש לו איכויות אחרות מאשר החלל הידיעה שהם מתנגדים אליה, שהוא מאוד פילוסופי וקר ומתמטי וכו'. אבל מה שמעניין אותי ביחס לשניהם זה ששניהם באותה מידה, בין אם זה קר ובין אם זה חם, המושגים של הגחלת שאני אומרת לדבר עליהם, הם שניהם מנוגדים באותה מידה להבחנות של היום יום, בהקשר של נפש החיים והפרנות של ההלכה, מנוגדים לעולם המעוצב. מבחינת השלילה שיש בהם, זה נכון שזה אותה שלילה, אבל היא נעשית אולי במנגינות שונות. ובאותה מידה אני חושב אצל רודנברג לפחות, כי לא התנגדות לאמירות קבליות כאלה או חסידיות כאלה שהן גם חורגות מהכנסות הממשית, למרות שיש להם פאטוס דתי, לא בקטע, אבל לא חושב בנפש החיים. אז בוא נראה, יש לו פתיחה מעניינת, הוא מתחיל ככה: ואמרו זל באבות שכל דבריהם כגחלי אש, שכמו הגחלת, שאף שלא נראה ברק ניצוץ אש, אם תשים כוחה להפכה ולנפחה, ככל שתנפחה יותר תתלהב ותתפשט בהניצוץ, עד שתעשה כולה לוחשת, ותוכל ליהנות ממנה להשתמש לאורה ולהתחמם נגדה. אבל רק נגדה, לא לאחזה, שכיוון שנעשית לוחשת, צריך זהירות שלא תיכבל. זאת אומרת, אם אתה משאיר אותה קרה, או בהקשר של דובר כאן, להשאיר דבר לך מכפשוטה, אתה לא שם לב, אני לא קורא כלום, אתה גם לא נהנה. אם אתה מתחיל לחמם, אז אתה נהנה ויכול להסתכן. כן, בדמיון זה נמשלו כל דברי החום, שאף שנראים דבריהם קצרים ופשוטים, אבל הם כפטיש יפוצצו. ככל שאדם מהפך ומסלסל ומדקדק בהם לאור ועיניו וישלם את אורם הגדול, נמצא בתוכם עניינים עמוקים, כמו רמזל, הפוך וכולי, צריך להיזהר מאוד בגחלתם, שלא להיכנס, להתבונן ולחקור. זהו נכון שיחזור עליהם שוב ושוב. בדברים שאין הרשות נתונה להתבונן יותר מדי, כי אומרם שם הווה מתחמם כנגד אורם של רחמים. לא להתרחק מלהתבונן לכלל דבריהם, כי לא יענה מאורם כהן, גם לא יתקרב יותר מדי, שלא יקווה, רק מנגד. והנה כאן כתיב מקום, עכשיו המונח שעליו הוא מדבר זה המקום. הוא מתחיל להגיע לזה דרך הדיבורים על תפילה לפני זה, תפילה לפני המקום. אני גם רוצה להגיע דרך דרכו לדבר על נושא של התפילה. דיבר על תפילת שנה, לעבור לדבר על התפילה בהקשר של מקום. נראה אם זה יהיה כבר שבוע הבא או קצת אחרת, אני מתלבט. אבל הדיבור שלו הוא על המושג מקום, שהוא מגיע אליו דרך התפילה, וגם הוא באופן מעניין יקשור את העניין הזה לתפילה דווקא, כמו שנראה. פשוטו מובן, שבקטק בו נמצא שכללו ורמזו בזויות עניין גדול. יש לו שם כמה פירושים לגבי מה זה מקום. באופן כללי, מה שאני רוצה לראות פה בכניסה, בפסקה הזאת, מה שאמרתי קודם, הוא לא בא לשלול לחלוטין את האזור של הסכנה. שזה מעניין מצד העניין הפולמוסי שבעניין. לא בא, בוא נהיה להתווקים, נהיה חסרי, נתנתק לחלוטין מכל ההקשרים הקבליים המסוכנים האלה וכולי. יש מקום, ויש, ואפשר להתחמם בה, וצריך גם לנשוף בדברי חכמים ולעיין בהם, אבל ננסה לעשות כל מיני הבחנות, גם לאיזה מסקנות וגם איזה סוג של לימוד, מה עושים עם כל דבר.
היום ראיתי בתיקוני זוהר, בהקדמה שיש, זה אחד מהסוגים של האורות.
מה?
אור שהוא כמו משהו פטיש שמפצץ אותו.
מה, ניצוצות שיוצאים מהפטיש? כן, זה דימוי שוטר, נראה לי גם כמה מקומות, דימוי של הניצוצות שיוצאים מהפטיש. בכל אופן אנחנו מתחילים לנשוף בגחלת. הגחלת זה המושג של המקום. אני מביא את זה כמה פירושים. מה שחשוב לעינינו והוא עיקר הדיון שלו זה מה שהוא אומר פה בפסקה השנייה. גם אם שלא ידרך בבחינת מקום, כמו שהמקום, על ידו מתקיים הכלי, אף אם אינו שווה בערך עם הכלי. וגם המקום, אף אם על ידו מתקיימים כמה וכמה כלים שונים זה מזה, אין גורמים על ידי זה שום שינוי בהמקום, והמקום מקיים וסובל כולם בהשוואה אחת. כך הוא יסבורך שמו מקיים כל העולמות, אף שאין ערך כלל בינו יתברך ביניהם. ואף כתר עליון, וכמה הוא איהו לגבי אינסוף, והספירה הגבוהה ביותר היא כמו חושך לעומת האינסוף. גם אם כי נראה לנו שינויים משינויים שונים מצד הבריאה, מדרגות שונות גם מזו, ואף כי נמצאים גם כוחות הטובה והסתרח בכל מדרגותם, והקיום של כולם הוא רק ממנו יתברך לבד. אם כל זה לית בי שינוי יתברך שמו, דאיהו לא ישתנה, ומצידו יתברך ומקיימם בדמיון מקום. ואם כי דבר זה אין בשום שכל להשיג איך ומה והוא פלאי. אני רוצה שנייה לחדד רק על מה אנחנו מדברים. אני חושב שחלק מהעניין להבין את הדיבור פה זה קשור כאילו לזה שהקבלה בכלל משתמשת כל הזמן עם סוגים של מקום, דימויים של מרחב. והדימויים של מרחב האלה הם תמיד יוצרים הבחנות במרחב בין טוב לרע, גבוה ונמוך. כל מיני סוגים של היררכיה, כמו שארי בקטע שהתחלנו קצת לראות שבוע שעבר, הוא מדבר על זה שיש כל מיני סרטוטים, לפעמים הגבוה הוא בחוץ והנמוך בפנים, לפעמים הגבוה הוא למעלה והנמוך למטה, לפעמים הגבוה הוא בפנים והנמוך בחוץ, לפעמים להפך, יש כל מיני דרכים, אבל תמיד זה הבחנות מרחביות. באיזשהו שלב, אם יהיה סטרה אחת, זה יהיה גם כן המקום של הסטרה אחת, לעומת המקום של הקדושה, הרגליים של המלכות, יורדות מוות, הקליפות הן למטה, ואז מסביב ובפנים ובחוץ, הכל, כאילו, לכן המושג של המקום פה הוא מאוד בסיסי, כדי להגיד שיש הבחנות בעולם, אתה צריך להגיד שיש הבחנות במקום, וככה עובד, גם אם אתה תעשה את כל ההפשטות שבעולם, תגיד, כל מה שאבי אמר זה רק משל, ורק פה ורק שם, וכל דברים שהוא יודע אותם, אני חושב. זאת אומרת, נוקט בהם. עדיין, המושג של המקום כאילו זה המושג שמחזיק את כל הדברים האלה. ולכן, גם אם אני אגיד אין סוף מול צמצום, הדימוי של המקום הוא יהיה הדימוי. האם אני מדבר על המקום הזה שסובל את כל הדברים ואין מבחינתו הבדל, או שאני מדבר על הדברים עצמם ובהם תמיד יש איכויות, תמיד יש למעלה ולמטה. נמצאים כוחות אטומה, אתה לא יכול להתקיים את זה שהם נמצאים, לא מושג מופשט, הם נמצאים כאילו במקום, אז הוא שואל, אוקיי, המקום הזה, וזה עכשיו הוא מאוד מתכתב עם השפה החסידית.
לא מקביל, אבל מנוגד לרמב"ם, שהוא כאילו יותר בנם של רשימות.
ברור?
נראה לי יותר בנם של רשימות כזה.
מה כמונה רשימות?
לא, כאילו זה מרחבים? כאילו לא יגיד את זה לפעמים, זה לא קשור. זה היה מפה אחת, זה המצווה השנייה.
כן, לא בכלל, באמת, עניין שזה שפה חזותית, שיכולת להשתמש במטאפורות, שהרמב"ם הוא כל הזמן מנסה להתחמק. לא שהרמב"ם דווקא דיבור מעניין על המקום, אבל זה עדיין מתחבר לזה ממש. נגיד הרמב"ם, כשהוא מדבר על המושג מקום, בהתחלה של מורה למוחים, אז הוא אומר שהמקום זה מלשון קיום, דבר שמחזיק את הדבר, שזה אחד הפירושים שהוא מביא כאן. אבל הוא גם כשהוא מביא את הפירוש הזה, הוא עדיין שואל את עצמו, אוקיי, אז מה המקום של הדברים הרעים, של הדברים הנמוכים? למה בסופו של דבר צריכים מישהו שיקיים אותם, שם איזשהו, אני חושב את זה עדיין ברמה של המטאפורות המרחביות, במידה מסוימת. אני אומר, השפה החזית, אני חושב, היא גם הייתה כזאת, הדיבור הזה על מלוא כל הארץ כבודו, שהוא בא נופס, לית אתר פנוי מיני. כאילו כל הזמן חושב, כאילו אתה יכול להגיד שהממה הזאת תופסת, כשאתה חושב על דברים בעולם, אני אומר, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכם, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותם, תומך בהם, הרע הוא כיסא לטוב ובעל שם טוב אומר. כל הדימויים המוחשיים האלה, הם נותנים כאילו את התחושה שבאמת זה בפנים, זה קורה, יש איזה משהו שחודר לתוך כל הדברים, והדימוי של המקום הוא מאוד חזק, בדיוק בשביל להכריח את הדבר הזה שכל הדברים נמצאים בתוכו ומקבל את כולם כמו שהם, אין אף אחד לא יוצא ממנו החוצה, אין לה ללכת, יש רק מקום אחד לכל הדברים. זה כמו שארי תיאר בקטע הזה בתחילת יצחיים, שראינו פעם שעבר, מאוד מערער את כל התיאור הזה שם, שאני בסוף חודר לתוך הספירות, ועוטף אותה מלמעלה ומטה, ומאלה כבר אין טעם להתחיל להתווכח מי מעל מי ומי מחוץ למי. אין לו שינוי כלל. שזה כמובן בעיה, ואז הוא מתחיל ככה. אמנם כבר הקדמנו בתחילת דברים. שהמשילו דבריהם ז"ל כגחלי אש. שיהיה זהיר מאוד בגחתם שלא להיכנס להתבונן ולחקור, שוב, יותר מדי. בדברים שאין הרשום תתבונה להתבונן הרבה ויקווה, חס ושולם. וכן זה העניין הנורא. אין הדבר אמור אלא לחכם ומביא מדעתו פנימיות העניין בשיעור הדליבה לבד, ברצו ושוב. בואו כמה קריטריונים, נחזור על זה מעט. חכם מביא מדעתו, זה סוג של הנחת יסוד שלפני. שיעור הדליבה, ברצו ושוב. להלהיב איזה תואר ליבו לעבודת התפילה. זה המקום שבו המחשבה הזאת מקבלת מקום, גם על זה נצטרך למה לדבר, אבל רוב ההתבוננות בזה הוא סכנה עצומה. זאת אומרת, רוב ההתבוננות עומד פה כניגוד לרצו ושוב ושיעור הדליבה. אפשר ממש למפות את כל מה שהוא אומר, מפעדים של מוח ודלתו, וזה חוזר כל הזמן. אז זה נראה בספר יצירה, אם רץ לבך, שוב למקום. אבל מה זה אומר פה המקום, זה עצמו מתעתר. אלא, כולי, באמת הייתי מונע עצמי מלדבר בעניין זה כלל. כי הראשונים זה להסתיר בעניין מאוד, כמו שתראה דברי קדוש השם הרוקח והעלובה לאל, שלא דיבר בזה רק ברמז, כי נאמנה את אל רוחם וחיסוד אבו. אבל שבתי וראיתי, שכך היה אפה לנו לפי דורותיהם, אבל עתה, עם ימים רבים ללא מורה, וכל דרך איש ישר בעיניו להלוך אחר נטיות שכלו. פה אפשר משהו, מילה מנחה, של השכל שחוזרת, שזה גם מעניין, בתיאור של חסידים, השכל. כל יצא מחשבות לב האדם, רק לעוף במחשבתו. אל כל אשר יענו שכלו. והעולה על כולם, שזה תורת כל האדם, נעשה משל גם לפי כסילים. לאמור, אלא בכל מקום וכל דבר הוא אלוהות גמור. ואינם וליבם, כל הימים, להעמיק, להיין לזה, עד שגם נערים מנוערים, ממשך עליו ליבה יהיו לקבוע כל מעשיהם והנהגתם בזה לפי שכלם זה. אומרת, הם מעמיקים ומעילים עם השכל, ואז הם קובעים לכל מעשיהם, שזה מה שמקפיץ אותם, נקרא גם בפסקה הבאה. כמה זהירות יתירה צריכה אדם להיזהר בזה, לשמור את נפשו מאוד ממשמרת למשמרת, שאם חס ושולם, ייקחנו ליבנו לקבוע לנו מחשבה זו, להתיר לעצמנו להתנהג גם במעשה לפי המחשבה הזו. אבל יוכל להיוולד מזה חס ושלום הריסך כמה יסודות הרואה הקדושה האחרונה לאסלאם, ונקל יוכל להילקד חס ושולם ברשת היצר, שיראה לו היתרה, על פי מחשבה זו, דרך משל, להרהר בדברי תורה, בשעת נפש, אף במקומות המתונפים, אחר שיוקבע אצלו תחילה שהכל אלוהי גמור. ורבותי מזל הפליגו בזה מאוד, וכתוב ברוח קודשה מיד לו חלק לעולם הבא רחבדה לאסלאם, כמו שכתוב, אנחנו נראה את הגמרא הזאת, שבכלל, כדבר השם ביזה, הוא גם המערב לדברי תורה במבואות המתונפים. ממילא נשמע סייף לידי הקרא, יקראת יקראת. תרשו זה בפרק חלק, זאת אומרת, הגמרא לא אומרת שמי שחומר אין חלק בעולם הבא. זה דרוש שהוא עושה על בסיס הפסוק שמובא שם, שהוא אומר, נלך עם סוף הפסוק, יהיה כתוב יקראת יקראת, ובגמרא אחרת כתוב שזה בעולם הבא. ועוד כמה טעויות, יכול להיות שעשו את זה לפניו, אני אומר, בגמרא זה לא נמצא. עוד כמה טעויות שיוכל לצאת חס ושולם אם היה נקבע הנהגה במעשה על פי זה הדרך, זה שהביאני להיכנס לדבר בזה העניין. להעביר ולהרחיק מטעות שיוכל לבלט מזה חס ושולם, להבין על בוריו כל מה שעומזו לנו, אינם כל דיקה ישרים, עת לעשות לאשר יפר אותו אותך. זה מה שקורה, נפש החיים, זה מה שהוא עושה, עת לעשות לאשר יפר אותו אותך. בואו נסתכל שנייה, מה הדיבור כאן? מה הוויכוח? מה הפולמוס? מי נגד מי? מה אתם אומרים? אתם מכירים את החסידים האלה? זה תראו שהם נתחיל אולי מזה, למה זה כל כך, למה הדוגמה הזאת של להעבר במקומות מתונפים, היא אומרת שהיא ממש תרגנה את זה, מה הנקודה?
שקודם כל זה תרגנה מרחבית בין, אני חושב כשמדברים על כאילו הקדוש ברוך הוא מלא כל, כאילו נמצא בכל מקום בשווה, אני חושב על זה ישר בתור דימוי.
דימוי למה?
שכאילו כל מעשה, כל דבר, כאילו
הדברות שבעולם, האידיאולוגיות, המפלגות,
זה טוקים, דבר שהוא מבין, כאילו לא אומר הרס התורה, יכולים להגיד שאין מבחנה בין טוב לרע וכל מיני דברים כאלה קיצוניים, והיא פה כאילו דוגמה מה שסד אלוקים נמצא בכל מקום, כולל במקומות המתונפים.
אתה מקווה מהצרושה שזה הכל מוס, האם מותר לדברת על המקומות המתונפים או לא? זה מעניין, נכון? אני חיפשתי, אבל לא כך מצאתי איזושהי מקבילה חסידית להתמודדות עם הדיבור הזה. אני לא זוכר. מי שאמר לי שיש משהו של פרנק, אבל לא מצאתי את זה, מספיק חיפשתי, אבל יש לרב נחמן סיפור, אני צריך להתמודד עליו בהקשר הזה. רגע, יש לרב נחמן חלום על אני חכם שהגוף שלו עשוי מכל המקומות המתונפים, מכירו אותם? לא מסלצל לך? אני פה הייתי עושה חצי מה? כל החיבורים? אני יכול להתראות. יש לו חלום כזה על מישהו שהגוף שלו מורכב מכל המקומות המתונפים, ולכן זה איפה הוא ידבר טובה, אני לא זוכר בדיוק את הפואנטה, או איזשהו דימוי שיש לו שם. אני דימוי עצמי, דימוי של מישהו אחר. אבל באמת זה חסק, נכון? הדיור פה כאילו נשאר ברמה הפרקטית, הוא לא הולך לרמת המטאפור, לפחות זה הדוגמה הראשונה שעולה לו. הוא באמת חלק מהעניין הזה זה שהוא מדבר בהלוכה, לא במחשוב. תעשה כאילו עם הרמה של האידיאולוגיות טובות ורעות. כאילו שואל, מותר לעשות, אסור לעשות. יש פה משהו שהוא כאילו מוריד את הדברים לרמה מאוד ממשית, אני חושב שזה
חושב. אני חושב להזכיר פה אותם שאתה שיחה באינטרנט. אני חושב שמשהו שאני מדבר על חרדי שאני בא לאינטרנט בדרך כאילו להביא לבית משהו שינקה את המרחב מהאינטרנט כאילו שלא תהיה קליטה בבית כי האינטרנט כאילו מוכח
מזהם
זה לא כדבר מופשט כאילו האינטרנט מביא ערכים לתוך הבית הוא מביא
זה יפה, זה דוגמה חזקה בגלל שהמושג של הבית הרי על זה בדיוק הוא בנוי מה האינטרנט עושה? אתה יכול להגיד הוא מביא ערכים וכו' בתכלס כאילו אתה בסופו של דבר הכל יורד לרמה הפיזית, ברמה הפיזית, יכול להגיד, ספרים שאני בבית, אין אותם בבית, רעיונות כאילו עוברים דרך איזשהו מדיום מוחשי. אם האינטרנט לא נכנס אליי הביתה, ברמה הפיזית של האינטרנט האלוקותי, אני נעשה ביותר חזק.
אפילו
אם לך מושג בבית, אבל ילד או בן אדם הוא חי גם בחוץ וכו', אבל עדיין בבית, כל המושג של הבית הוא שבנו על זה שאנחנו לא רק אדם אינדיבידואלי שמסתובב בכל מיני מרחבים ולכן אני יכול לגלוש מהעניין בחוץ כמו שאני גולש בבית. לא, הבית הוא מעצב אותי גם אם אני לא נמצא בו כל הזמן. לכן מה שיש לי בבית ואין לי בבית זה הבחנה שהיא משליחה עליי חזרה. כמובן שהורים וילדים זה סותר מורכב ההתמקמות שלהם ביחס לבית, אבל זה עדיין, זה אמירה, אתה יכול להגיד, יש דברים שאני מכיל מחוץ לבית, אבל לא בבית. זה לא סתם מקרי, כי הבית הוא לא סתם מקום מקרי.
יש לבית
אם אני שם במקרה שלך, מבילות התרפות,
ואומר, תקחו רק
מהמקרה. כן.
תקחו רק
מהתרפות. לא, אני חושב שזה באמת, זה אני חושב שאנשים באמת, ההתנגדות הזאת תופסת, זה נכון, זאת אומרת, באינטרנט, גם אם אתה לא גולש לשום מקום, האופציה הזאת שבה הכל נגיש, היא עושה משהו למרחב של הבית, לא נעזור שום דבר. זה שאפשר להביא כל דבר הביתה. אם לא עשית כלום, זה כבר עושה משהו למרחב של הבית. זה נראה, זה האינטרנט בהקשר הזה, אני חושב, הוא הדימוי אולי הכי הכי ממשי למה שאנחנו מדברים כאן. זאת אומרת, האינטרנט הוא החלל הפנוי שעדיש לחלוטין דפדפן, כאילו מין חלל כזה, שיכול להופיע עליו כל דבר. הדברים שאנחנו תופסים גם כהכי מנוגדים יכולים להיות פה אחד על השני באדישות מוחלטת. אגב, לפן, המסך, זה מאוד חזק בקשר לזה שאתה לא, המחשב הוא לא איזשהו משהו שאתה משליך עליו את עולמך ומשם בו את מה שאתה רוצה, אלא הוא כאילו המרחב שפתוח להכל.
זאת אומרת, יש משהו במרחב הזה ש... כאילו, חצי חי כזה. כאילו, אתה לוחץ על כפתור והוא נהיה שחור. אתה מגיע לבית מדרש שאין לך מס, אתה לא יכול לחבות את זה, אתה מגיע לבית בושת, כאילו אין לך
חבות. נכון, זה שהבית מדרש פה מלא במסכים. זה עושה משהו, זאת אומרת, ספר הוא ספר, זה משהו, הוא לא יכול להשתנה פתאום משהו אחר לחלוטין. אם הוא ספר קודש, הוא ספר קודש, יש לו נוכחות כספר קודש. באמת זאת מחשב, אתה יושב פה ואתה עוסק פה בדברי קודש, אבל גם אם לא עשית את זה בפועל, אתה מסתם גם כן עושה את זה בפועל, באותו חלון, או בחלון ליד, יש דברים אחרים לחלוטין, זאת אומרת, כבר לא הנוכחות האיכותית. זה משהו שהוא קודם מנחיח לך פה כל הזמן, איזה מין חלל פנוי שיכול להופיע בכל דבר. וגם מופיעים בו, כי אתה יכול
לעשות אותו מוח שלנו, כאילו הוא חלל נכון. פנוי ומופיעים בו
הכל. קודם כל, המוח שלנו, נכון, לא כל דבר מופיע בו, במובן, כאילו לפחות לא, אני לא חושב שאתה חווה את המוח שלנו כמו דפדפן, שכל דבר יכול בכל רגע להופיע בו. יש מחשבות, יש חלק מהדמיון של מחשבות זרות בתפילה. קודם כל, כי אתה לא, אני חושב, כי כוח הדמיון שלך מוקפל, אבל נניח, יש לך יותר שליטה גם, חמי. אנחנו מתמודדים עם זה. אנחנו לא חיים בתחושה ש... דברים כל הזמן זורמים לנו לראש, לא יודע מאיפה, נראה לי שפחות, ואם זה היה קורה, שלהם מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, זה עצמו אני חושב כאילו מה שהייתם עושה לאנשים, מאוימים, זה שקופצים להם כל מיני דברים שהם לא רוצים. אני כאילו שם חוסם פרסומות באינטרנט, לא רק בגלל שיש פרסומות לצנועות, אלא בגלל שזה מעצבן אותי, שאני מבין את דברים שאני לא רציתי, וזה מה שכל מיני אנשים לך, כאילו את התחושה שהדברים זורמים לך פנימה לתוך הבית, בלי שום... לא, אני רוצה לראות את זה, אני לא רוצה לראות את הפרסומ אדם סיום. נגיד הדוגמה של המחשבות זרות, אני שם בדיוק אותה חרדה, אתה רוצה לחיות במרחב תחום, עכשיו אני מתפלל ומתפלל, לא, שלא יכנסו דברים אחרים עכשיו. זה נראה לי משהו ש... אני אומר את כל זה כתמיכה לעמדה של נפש החיים, שאומר, אנחנו חיים בעולם עם הבחנות, זה העולם שלנו. אי אפשר, כולם מוצגים ומפשטים האלה של הכל נכנס לזה, זה יפה בהפשטה. ובתכלס, הוא יגיד מעט שזה, לא רק שזה לא ראוי, זה גם אי אפשר. עוד דבר מסוים, אני אראה דודנו בפסקה הבאה. אבל באמת שהדוגמה של האינטרנט היא דוגמה טובה, אני מקדם את הדיון של זה למקומות אחרים, במובן של החרדה הזאת מהחוסר ההבחנה עם זה שכל האפשרויות שבעולם מונחות עכשיו בתוך המרחב שלך, לא אפשרויות תיאורטיות, יש מפלגה כזאת שסוברת שכדאי לעשות כך וכך. אז כאילו שם לך בעמדה של המקום, ושוב, המקום הזה זה המקום של הקדוש ברוך הוא, כן? האלוהות הזאת אלוהות האינטרנט, שלא אכפת לנו שום דבר, הכל מוחסן על אותו שרת, על יד השני. תודה של שרת האינטרנט, אלו מושג מהמאחסנים בו, מכיל את הכל באותה מידה, כל שיא התועבות ושיא הקדושה באותם אמצעים.
אבל אני, יש לי ספר הקניון של דניאל סליק, אז אני כתב שם על הוידאו קליפ. כאילו, יש מנהג בוידאו קליפ לדחוף הכל, כאילו, שפחות אני אתחלק מהר.
כן.
גם שיותר לערבב בין עולמות שונים. ולאשר לך, כאילו, פעור פה ואין בולבל.
כן. אז וידאו קליפ לפי זאת השלב שלפני, כאילו וידאו קליפ לך איזשהו הלם כדי להביא אותך לזה מצב תודעה, אבל אני חושב שהאינטרנט גם מניח את המצב תודעה הזה מראש, שזה סוג של עיבוב כזה. אבל כאילו נחזיר את זה באמת לרמה הראשונית, לפני הדוגמאות של האינטרנט, כמה יסודות התורה הקדושה. אני חושב שהוא יורד פה לאיזושהי אמירה, אני מנסה להסביר מה שהאיר הצביע קודם, למה הוא מכונס באמת לרמה הבסיסית, לפני המטאפורה. לפני השאלה של האם אתה יכול להכיל דעות שונות וכו'. אני יכול להגיד, אני יכול להכיל כל מיני דעות, אבל תן לי את המרחב הפנימי שלי שבו אני חייב אנשים שחושבים כמוני, שחוברים את העולם כמוני וכו'. זאת אומרת, אני יכול לעשות כל מיני הבחנות, אבל הרמה המוחשית הם שווים מבחן חזק לדברים האלה. זאת אומרת, אתה מדמיין מקום, המקומות המתונפים אני חושב, הם נותנים איזושהי ממשות לרוע. זה לא מושג מופשט. יש כאילו מקום שהוא, אתה ישר חווה את זה, כאילו תחשוב את זה כמקום מסוים, נותן לזה איזושהי מוחשיות, ואתה יכול להגיד, אוקיי, שם אי אפשר לראות בדברי תורה, יש פה איזו המחשה מאוד חזקה לניגוד המופשט הזה של טוב ורע, קודש וחול וכו'. בוא תחשוב איתי במושגים של מקום. וזה גם אני חושב עושה זה שהבן אדם תמיד חי באיזשהו מקום. אתה נמצא בבית מדרש במקום עם איכות מסוימת, אתה לא יכול להתעלם מזה. לעומת זאת, אתה נמצא במקום מתונף. בוא נקפוץ, אני יודעים, בוא נקפוץ רגע לגמרא. תראו את הגמרא שהבאתי פה בסוף, זה נמחיש לנו, וזה הגמרא שהוא מפנה אליה. מה רב הונא אמר לי יוחנן, ברכות כ"ט עמוד ב', האם מעלה לך מבואות המתונפות, מניח ידו על פיו, וקורא קריאת שמע. טוב, תגיד לוקש, כאילו מה הבעיה? הבעיה שהדיבור שלו יוצא החוצה, נכון? הדיבור בקריאת שמע יוצאת החוצה למבואות מתונפים, מזין פייל. אמר לו, וחיזת האלוהים, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומי, לא ציית נלה, כן? קודם כל אני לא מאמין לך שרבי יוחנן אמר את זה, גם הוא אמר לי את זה, אין מצב, ישר. ומי אמר רב הונא אחי? ואמר רב הונא, תמיד חכם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי ערעור תורה. זאת אומרת, רב הונא שמביא את רבי יוחנן שאומר שאפשר לשים יד, איך הוא יכול לסבור ככה? הוא אמר שאסור לה הרבה דברי תורה. היה אפשר לעשות אולי הבחנה בין תורה לקריאת שמע, על בסיס מה שנראה עוד מעט בין תורה לתפילה, אבל הוא אמר לא סבורה כך. רב הונא סובר שאסור לעמוד במקום תינופת, לא קשה, כאן בעומד, כאן במעלך. זאת אומרת, אסור לעמוד, כי כשאתה עומד ואתה תמיד חכם, סתם אתה רואה הרבה דברי תורה, אתה ישר מביא את התורה אל המקום המתונים, אתה רק חולף דרכו, תוך כדי תנועה, אז אתה... זה יכול להיות מעניין, זאת אומרת, אם אני הולך דרך המקום, אני לא באמת נמצא בו. יש פה כאילו שתי אפשרויות של איך אני יכול לנתק את עצמי מהמקום. אני יכול לשים את היד, שזה אני חושב סוג של...
נראה לי ככה כבר.
אתה צריך את העיניים גם? זה קריאה שמה? שוב, זה יד אחת פה ויד אחת שם. כדאי לעמוד כשעושים את זה. אני רואה את זה כסמל, זה היכולת שלך להתכנס פנימה. כאילו יש לאדם את המרחב הפנימי שלו והוא לא במקום. אם אני באמת כאילו עוצם עיניים, נקרא לזה, סותם את הפה, מדבר לתוך עצמי ולא החוצה, אז אני יכול להיות בפנים, ואני בפנים, אני לא במקום, אני נמצא באיזה חלל פנוי אחר, דורק את עצמי החוצה. יש אפשרות לרוץ, או לא משנה אם לרוץ, אבל כאילו להיות בתנועה זה לא, זה ממש הלכות שבת, אני לא התחלתי ללמוד עכשיו לעשות שבת, וזה ההתחלה שם היא ממש מתעסקת בזה. אני בפנים, סליחה, אני בחוץ, בעל הבן בפנים. הוא מושיז את היד פנים, הוא מושיז את היד החוץ. ההלכות של הכנסה והוצאה שיש שם בהתחלה, וכל הדיונים המשונים שיש שם, לדוגמה בדיוק כאילו שזה, אם אתה זורק משהו מרשות היחיד לרשות הרבים, היחיד לרשות הרבים באמצע, האם זה נחשב שהוא היה ברשות הרבים או שהוא לא היה? בגובה כזה, בגובה אחר. זאת אומרת, בדיוק השאלה, איך אתה נמצא במקום, מתי אתה נמצא במקום, אם אתה נמצא פה ומושיט את היד לשם, האם אתה נמצא את זה, ואתה נמצא שנמצא במקום אחר. יש משהו הזוי בחשיבה ההלכתית הזאת, אבל כאילו אתה נכנס לאיזו אנליזה מאוד דקה של מה זה אומר להיות במקום. האם אני במקום שאני פה, במקום שאני בגובה, וכן הלאה. שזה חשבה דומה למה שיש כאן. אם אתה בתנועה, אז אתה לא במקום. כשתעצור, אז אתה תהיה במקום. אז יש לנו, זה שתי אפשרויות. תנא פדד רבונא, תנא פדד רב חיסדא, תנא פדד רבונא מעליך מבואות מתונפות מניח ידו על פיו קריאת שמע, יש אפשרות כזאת, תנא פדד רב חיסדא. היה מעליך מבואות מתונפות לא יקרא קריאת שמע, ולא עוד אלא שאם היה קורא, בא, פוסק. זאת אומרת, יש דעה כמו רב חיסדא שאומר, לא יכול להיות שרבי יוחנן אמר את זה, לא ללכת ולא לשים יד ולא כלום. מי שמבואות מתונפות לא יקרא קריאת שמע. ואפילו קורא, פוסק. לא פסק מי. פה מגיע הקטע של שכן ציטט. אמר בי ישב הרבה ידי רבי יושב הלוי, אליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. רבי יסי אמר, הוי מושכי העוון וחבלי השר. אני לא מבין למה זה חכב סיכים האלה, אני לא כל כך סתכתי להם.
רבד אמרה ואמר מאחר כדבר השם בזה, ביזה. ואם פסק מסחרו, המעבר הוא אומר, דבר הזה תאריך הוא ימי. חוץ לדבר השם ביזה, האמת היא שאני לא כך מבין דווקא לפסוקים האלה.
הראשון גם כן חייב לו פשר.
מה?
גם לראשון נראה לי יש איזשהו פשר.
למה? מה אתה מבין בו?
כאילו שבירת ההיררכיה באמת של ה...
חוקים לטובים.
כאילו, אתה לוקח את החוקים עצמם ומשם אותם באווירה אחרת.
נחשב לטוב.
כאילו, משהו כזה.
כן.
מבחינת השאלה ביחור לראות דברי תורה, נחשב.
כן. אבל זאת מה שאלה, כאילו בעצם, מה האידיאולוגיה שאומרים פה מאחורי זה? נתן זה סתם מקרה של מישהו, כל החומרה הזאת, משהו שזה מה שנפש חיים עושה, הוא אומר, למה אחרים עושים איזה כזה עניין? כי יש פה איזושהי אמירה, לא מבין אדם מדבר דברי תורה בחורות שלפים, מה זה אומר עליו? איזושהי של תודעה יש מאחורי זה, גם אם זה לא התודעה חסידית של מלוא כל הארץ כבודו, אני חושב שבהקשר של הגמרא כאן, השאלה אם שזה באמת עד כמה האדם ממוקם במקום בו הוא נמצא, עד כמה הוא כפוף למרחב שמסביבו, עד כמה אני יכול להגיד, בסדר, יש פה מבואות כונפים, אבל קריאת שמע זה עניין פנימי. עצמים עיניים, נשים לתוך עצמך, מהרהרים במדברים קדושים, אכפת לי מה יש פה מסביב. והצד של נפש החיים תופס, כמו שאתם אומרים, הוא רק חלק מהסוגיה פה, יכול מאוד להיות שהוא נפסק להלכה, ובגלל זה הוא מביא אותה, אני לא בדקתי. הצד שבו האדם הוא נמצא במקום שבו הוא נמצא, אבל חיסטה, כאילו הוא לא יעלה על הדעת שאתה תתעלם מהמבואות המתונפים שאתה נמצא בהם, אתה כפוף למקום, ומה שאתה עושה, מה שאתה מדבר וגם מה שאתה מהרהר, אין לך מרחב פנימי שנפרד מהמקום שאתה נמצא בו. אתה חייב חי ככפוף למקום, ויש בזה, אפשר גם להבין את זה כטענה בהקשר של נפשכם, אנחנו לראות מה שזה טענה כאילו בשפה קיומית, זאת אומרת, זה אשליה, להגיד אני יוצא מעיניים ואני לא במבואות המתונפים. אתה תמיד נתין של המרחב שאתה נמצא בו. ולכן אל תחשוב שאתה יכול לברוח, אל תחשוב, וכמובן שאל תחשוב שאני אומר שאתה שיש, שאתה מגיע לאיזשהו יכולה לפעמים שהיא מאחורי זה, שמבטל את הנמצא מאחורי החתינוף. לכן אני חושב שיש משהו חזק בירידה של הדברים לרמה הזאת, כדי להגיד, ההבחנות התיאורטיות, אבל הרשתות, המסריות, יש להם אחיזה במרחב. כשאתה במקום תלונה שאתה במקום רע, אז אתה לא יכול לשחק עם זה, זה ממשי. אי אפשר ללכת מאחורי זה. בהקשר הזה הוא יותר קל לדמיין את האמת שיש בכל מיני אידיאולוגיות ואת הניצוץ הקדושה שיש במקומות הפריצות, אז אתה נמצא במקום, איך אתה חווה אותה? אתה חווה רתיעה, אתה חווה את המקום כמקום מתונף או לא? ושנפשך אם כאילו רוצה להוריד אותך להגיד, אוקיי, אתה חי, הוא נסער את זה כאילו בשפה תרבותית מחוץ להקשר הדתי, אתה חי בתוך תרבות עם ערכים מסוימים, אתה יכול עד מחר לעשות הפשטות ולהגיד לכל צד יש את הנקודת מבט שלו, כשאתה נמצא במקום שאתה גדלת, נטובה בך, שהוא תינופת, גם אם אתה רואה סביבך אנשים שסבבה עם זה, אתה צריך כאילו להכיר בצפיפות שלך לחוויה הזאת, בצפיפות שלך להבדל בין בית כנסת לבין מקום מתונף. ולהגיד, אוקיי, זה לא בשבילי, אני לא מתפלל פה, אני לא מהרהר פה אירועים טובים, אני עושה צעד אחורה וחוזר למקום שלי, שזה כמובן צמצום כפשוט הממש. וזה בעצם הטענה של נפש החיים, זאת אומרת, תחיה את הערים לך ברע אלא לחיות את העולם המצומצם שהתורה בנויה עליו, שהחיים שלך בנויים עליו, החוויה הראשונית שלך בנויה עליו, וכל המחשבות האלה לקבוע את המעשים לפי כל מיני הפשטות, גם אם הם נכונים ברמה התיאורטית, ויגיד מצדו, מצדנו, כל הערכות שלו פה, זה לא עובד ככה. למשל בפי הקסידים.
יש לי הערה ביוגרפית על רבונה, כאילו אם אני לא חווה את זה, הוא התאשר על ידי איזשהו מצא בגדים של דאב או של משי, וזה מאוד מעיד על ההשפעה של הקראיות אפילו של המרחב על כל החיים שלו.
למצוא משהו במקום ביתי תפוי. אז מה, אז אתה שם אותו פה בהקשר של, כן, כאילו מקום שאני אמצא זה מקום אקראי.
לא, כן, כאילו תמיד שאתה מוצא משהו יש בזה משהו אקראי.
כן.
אבל גם אם מתעלם מהלמצוא ולהי קראי, כאילו השפעה הזאת מהמרחב על כל החיים שלו, כאילו איזה הוא...
איזה הוא התעלה. כן, זה נעשה. אפשר גם לחשוב על דיני בקריאת עבודה בהקשרים האלה, גם שם יש הרבה חלוקות מרחביות. בכלל זה, כל ההתחלה הזאת של מסכת שבת, אנחנו יכולים ללמוד את כל השאלות שלנו על זה, כי הדיונים שם הם ממש פרטניים ויושבים בדיוק על כל ההבחנות שאנחנו מדברים עליהן כאן. רשות הרבים ורשות היחיד, כי הם כמובן עם איכויות שונות, כל המשנה הזאת של אני בחוץ ועל הבית בפנים, זאת אומרת, זה לא סתם רשות א' ורשות ב'. כל אחת יש את הגוון שלה, את ההווי שלה, זה משהו שהגמרא מתעכבת עליו. בכל אופן, בוא נסתכל שנייה גם על השכל ולב, ואנו קצת תוך כדי, זה גם דבר מעניין. מה שחשבתי עכשיו תוך כדי, למרות שכבר ראיתי לקטע את זה כמה פעמים המשך, זה שככל אני גם מדבר על חבנדיקים, בגלל שהחסידים פה הם מאוד שכלתניים, כל הזמן מתבוננים וחושבים על דברים, ובהפוך על הפוך, הליטווק פה הוא זה שאומר, תפסיקו לחשוב, יש דברים שלא צריך לחשוב עליהם, צריך להתלהב מהם, צריך לעבוד עם הלב איתם, אבל לרגע, הלב בהקשר הזה זה סוג של חוויה רגעית כזאת, שאתה לא מנסה עכשיו להציג מן המסקנות, אתה לא מתבונן בעניין של ההשתהות, הוא מאוד מתנגד, אתה לא מעמיק בה, כן, תעמיק בדברים אחרים ככל הנראה. אבל אני חושב שזה גם עובד עם זה שהעמקה וההתבנות הזאת הם בהקשרים שראינו אצל שני החבר'ה לפני כן, זה סוג של הפשטה מהחוויה הממשית. הלב פה הולך עם החוויה, תראו את זה, בוא נקרא את הקטעים הבאים ותראו איך זה נמצא. כי מבואר בכלל מקומות בזוהר שאדון יחיד אינסוף ברוך הוא ממלא כל עלמין סובב כל עלמין, היינו שמצידו נקרא בבחינת ממלא כל עלמין. עכשיו מה שהוא עושה פה לאורך הפרקים זה כל מה להביא צמדים של מושגים, ממלא, סובב, יש סובב ויש ממלא, זה הפוך אצלו מאשר בתניא, וזה בלבול גדול. מצידנו, כפי שאני אסתבנו בתורה בקדושה בעניין הנהגותינו בתורה ומצוות, כפי השגתנו בחוש, נקרא יתברך שמו בבחינת סובב כל עלמין. מבחינת ממלא כל עלמין הוא כבוד אלוהים הסתר דבר מצידנו. זאת אומרת, זה גם קשור לזה שהוא קורא את המושגים האלה במובן הפיזי, ממלא זה שנמצא כאן וממלא, וזה נמצא רחוק. בחב"ד זה הפוך, אבל זה קצת קשור אולי קצת למה שהוא מצביע, אבל עניינו חשוב לי שהוא אומר פה שזה כפי, בעניין כפי אשר נצטווינו בתורה הקדושה, זה כאילו שהוא כל מה נחזור עליה. יש את הציווי שאומר לנו שאנחנו חיים במקום, ויש את השגתנו בחוש, זה החיים שלנו. זה דבר בהמשך. כל יסודי תורה הקדושה וכל העזרות המצוות, כל הסבל התעשה, כולם הולכים על פי זאת הבחינה שמצד השגתנו. שוודאי יש חילוק ושינוי מקומות של המקומות התיאורים, מותרים וגם חייבים אנחנו לדבר או להערב לדברי תורה, מקומות המתונפים יסענו בהם, אף היו בדברי תורה. וכן כל ענייני וסדרי חיוב ונגותינו שנצטווינו מפי ותורה הקדשה, ובלתי זאת הבחינה שמצידנו אין מקום לתורה ומצוות כלל. ואף שבאמת שמצידו יתברך, המשיג עצמותו הוא מלא את כל בהשוואה גמורה בלא שום חציצה ולא שום חילוק ושינוי מקומות כלל, רק הכל אחדות פשוט כגודם הבגיעה ממש. אבל אין אנחנו יכולים, וגם לא הורשנו, להיכנס כלל, להתבונן בינה, וזה העניין הנורא, לדע ולהשיג איך הבנת ברוך הוא, מלא את כל המקומות, ואנחנו בשביל גמור, חלילה וחלילה. זה קצת מעניין, זה סתם, ברמת הפשט, מה זה אין אנחנו יכולים וגם לא הורשנו? כן, אנחנו לא יכולים, וגם צריך להגיד לנו שאסור.
או שזה מצב זמני.
מה זה אומר? מצב זמני שניהם, אחד מהם, וזה קשה.
כי פשוט אין אנחנו יכולים, כאילו זה הזמני, ראשנו זה נראה משהו יותר...
אבל גם אם היינו יכולים, לא היו מרשים לנו.
אולי, מעיד על כך שמתי שאנחנו נוכל.
יכול להיות, מתי שבאמת לא עניין.
יכולים לחשוב שאנחנו יכולים, אני לא מוצא.
ואז לכן...
אז כנגד זה, לא ראשנו. כאילו שאומר, אני מבין, כן. אומר, אני רואה את כל האנשים שחושבים שהם מבינים, אז קודם כל הם לא מבינים. אבל גם למרות שהם חושבים שהם מבינים, אז גם אסור להם, כן.
זאת אומרת, היינו צריכים לאסור את זה בגלל שיש אנשים שחושבים שהם יכולים, ואז מה יקרה? כל מיני תקלות ובלגנים שעדיף להגיד מראש שעשו. אבל זה גם אני חושב שם את זה, שזה חוסר יכולת שהיא לא מובנת מאליה. אז אפשר לטעות בה. הנה פשוט לחלוטין שאין יכולים, לא הייתה מדבר על זה בכלל. הוא אומר, הנה אנחנו רואים שחוסר יכולת, זה השכן החולף. זאת אומרת, אפשר תמיד להיכנס לדמיונות, ואפשר לסטות מהמציאות. זה אופציה שקיימת בשכל האנושי, לעשות הפשטות ולדמיין ולטעות. ולכן אמרו לנו שאסור, וזה בדיוק שם את זה במינימום במקום, זה גם יכול להיות קשור לזה שאולי פעם נוכל. מקום שהוא לא גבול באמת פיזי, שאתה רוצה לעוף אבל אתה לא יכול. לא, אתה יכול לדמיין שאתה יכול לעוף, אתה יכול לדמיין שאתה יכול להפליק במחשבה שלך כל מיני מקומות. אבל לכן צריך להגיד לך, תשמע, אם אתה תעשה את זה, אתה תטעה, ולכן נדע לך מראש שאסור. וזה כל הזמן, גם אני חושב בפך הזה, שהאיסור מקבל איזשהו דיבוי, לא איסור שרירותי. זה לא שיש, קבל לך פה גם, אבל בעצם אחרי זה הכל ממשיך. באמת, העסק לא ממשיך אחרי הקו. אבל אתה יכול להמשיך לצעוד לתהום, ולכן שם לך גדר. ננסה אפשר לבנות איזשהו את הביסוס הקיומי לכל האיסור הזה. באמת מקומות מדונפים בחוויה, נשוב שוב למוח ולב, אתה יכול במוח לדמיין את החלל שבתוכו נמצאים גם במקומות המתונפים. אבל זה לא החיים שלך, אתה לא חי במוח, אתה חי בממשות, אתה חי בחוויה הקיומית הראשונה. החוויה הקיומית הזאת, התורה היא חלק ממנה, זה גם מה שמעניין. זה לא שיש את העולם האדיש רלטיביסטי, יחסי, מותר הכל, ואז באה התורה ואומרת, זה אסור, זה מותר, זה קדוש, זה תמיד. ואז אתה כל הזמן חי בניגוד הזה, בין החופש הפתוח לבין האיסורים שמטילים. ואומרת, לא, באמת יש איזשהו רצף. החוויה הקיומית הבסיסית זה החוויה של האסור והמותר, שהתורה בנויה על גביה. כמו שאתה חווה הבחנות איכותיות בעולם, כמו שאמרת קודם, אני גם חווה הבחנות איכותיות של הקדוש וטהור, ואני לא צריך לחוש כאילו יש את העולם המחולן, הריק שמתחת כל הזמן. וזה החוויה הראשונית, יש מקום טהור, יש מקום טמא, ויש מקום שלא מראים להם דברי תורה. אם אתה כנה עם העמדה הקיומית, אז אתה לא צריך את האיסור, אתה חווה את האיסור כאיזשהו ביטוי של הדבר הזה, ולא כאיזשהו שיוצר אותו. כל זה בעצם, על בסיס שהוא כל הזמן אומר שיש את האינסוף מאחורי זה.
אבל זה נכון לאנשים ספציפיים, נכון לכל אדם ואדם, מי שלא גדל ככה.
השאלה על מה בדיוק אתה מדבר, אני חושב שהוא מדבר על אנשים שהעולם שלהם מוצב על ידי דברי תורה. אבל הטענה הבסיסית שלו היא טענה שנכונה תמיד, זאת אומרת, אני יכול להפשיט ממנה איזושהי טענה כלל תרבותית, אז שאתה תמיד חי בתוך עולם של המחנות, יהוא אשר יהוא, ואז אתה לא חי בחלל פנוי מוסרי, מרחבי, תמיד אתה חי עם איזושהי היררכיות של מרחב. יש כל מיני סוגים, יש רמות של צפיפות אולי, כל מיני דברים.
ויש גם כאילו, לפעמים אתה ממיר, כך
שגדלת ב... אז מקומות קדושים הופכים לטמאים, מקומות טמאים הופכים לקדושים, קשה לצאת מזה. אפשר לדמיין כל מיני מקרים. אבל אתה יכול, לא יודע, לגדול בצד הזה של הקו הירוק ולהרגיש שזה הבית, ואז לשנות עמדה ולהרגיש הפוך, אבל הקו נשאר אותו כך. לצאת לחלוטין מהעולם של הקווים, כאילו אני יכול לנסח את הטענה
עם הקדוש, שאי אפשר לצאת מזה. אני איזה שהרג, הגיע לכלא, וחשוב שם חזר בתשובה, הגיע אל חזר
בתשובה. אתה יכול למיין משהו יותר פשוט, אנשים חיים פה בתוך ה... כאילו נגיד, אתה חי בארץ, בתוך הקשר מסוים, ואז אתה רוצה לעזוב את הכל ולחיות חיים אדישים, נגיד, מנותקים לחלוטין מהסיפור הזה, אבל שאלת נגיד במושגים של גלות, ואם אתה יכול לעזוב את הארץ ולא להיות בחוץ לארץ, אבל להיות בגרמניה, סתם, דוגמא. לצאת מהסיפור, ללכת למקום לגמרי מחוץ לסיפור, אתה מחוץ לסיפור, אתה לא ביחס לסיפור.
כל הזמן בוויינט.
אז זה, אני לא יודע, אבל כל מיני רמות.
זה הדיבור.
אתה נשאר קשור לכל מיני קשרים, או שאתה בונה איזושהי היררכיה הפוכה, זאת אומרת, אני לא פה, אז אני לא פה. אני מתכוון לומר שאני יכול ליצור ממנו איזושהי הפשטה, אבל אני רוצה גם באמת להמשיך לדבר על הרמות שלו. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם דתי, במרחב ומרחב דתי, במובן הזה שיש לו גבולות. ויש רצף בין הגבולות הפיזיים שאתה לא יכול להתעלם מהם, גבולות קיומיים, כל מיני הקשרים, הגבולות הדתיים, שהם גם יש להם בסיס קיומי לשבת עליו. אני לא חווה את הבית כנסת כסתם חדר שאחו אותו לבית כנסת, אבל בעצם הוא תמיד סתם חדר, כמו שאתה חווה קיר כמשהו ממשי. אז כאילו, אני חושב שהוא זה טענה מאוד יפה, בהקשר הזה הוא יוצא יותר קיומי מהחסידים, בגלל שהוא מחובר לחוויה הממשית, והוא אומר, כאילו, זה לא סתם, זה לא רק בא ממקום שמרני, כאילו, כמו שאפשר לקרוא אותו. יש לו בהמשך כל מיני קטעים מאוד מוסרניקים כאלה. אחרי פרק ג' יש חלק שנקרא פרקים, שהוא ממש מוסר, יורד שם להסיק בצורה מאוד בוטה. אבל כאילו זה מעבר להקשר השמרני, זה שיש פה אמירה חזקה דווקא בגלל שהוא לא בא להוציא לחלוטין את האפשרות הזאת, כדי להגיד, תשמע, היא קיימת, ברמה התיאורטית היא קיימת, בואו נראה מה הוא קצת כן עושה איתה, אבל ברמה הקיומית היא לא, זה בלוף, זה אמירה מעניינת. אני חושב למשל, אם כבר מבינים אותו בהקשר של חבדניקים, יש הספר הזה שהוציאו אותו מחדש לא מזמן, של רפי של, נו, איך נקרא? חיים גרביצר, מכירים? לא מכירים, פעם זה היה חובה בחורי סיבה באמת. זה ספר שהוא מתאר...
אני צריך להשלחק מחבד, תורה שלא לשמוע. אני מתרגש,
זה ודאי, זה נכון. אז הנה, אנחנו עכשיו נתרחק מחבד, בזה שנגיד שהפולמוס הזה אינו פולמוס אנטי חבד. הספר הזה, כשקראתי אותו, זה היה לי מאוד תחושה הזאת. הספר הזה מתאר את חיים רביצר, שומעים חוסן של... נורו, מחצדק אולי, אני לא זוכר. לא יצא מחצדק. לא משנה, הוא מתאר את הפתיחה של הספר, והוא שקוע באיזה התעלות הולכת וחוברת, והוא מאוד בעניין של ההתבוננות הזו, ואיך לכל דבר יש קדושה, והכל הגבולות מטשטשים, והוא מלהיב שם את כולם וכו', ואז הבן שלו מת, רגע המשבר שעניינו נהיה נופל, וכל הספר זה קורה שנופל, זה שהוא פתאום מגלה שהמוות של הבן שלו הוא כן ממש, כי הוא בדיוק נמצא בתוך הטרנס של המוות זה שום דבר, והחיים זה וכו'. וזה מאוד יוצר את ההנגדה בין ההתבוננות הזאת באינסוף ובטשטוש הגבולות והכניסה לזה דרך שביעה ודרך מוזיקה ודרך כל מיני דברים בקדושה, כן, זה לא... לבין זה שאז אתה נתקל באיזשהו קיר ואז הנפילה שלו בהקשר שזה מוצג שם היא דרך זה שזה הופך להיות כאילו בלוף בסיפור הזה. אם לא הצלחת להתמודד עם המקרה מבחן הזה, אז מה אתה עושה הלאה? ואז הוא מדרדר לכל מיני פריצות גבולות אחרים, ויותר מדי, ויותר כן, איך הם מסתובבים בעולמות. וכאילו, הדיבורים החבדים של הספר הזה מלא מהם, התחושה שלי מהם הייתה כמו זה. ומה זה שזה קצנים כאילו, דיבורים באלמה כאלה, דיבורים ברמה גבוהים, אבל תכף נשמח, מה, איך זה נמצא? ולפעמים זה באמת לא, גם בלי מבחנים דרמטיים כמו ששם. אתה יכול לפעמים להגיד שהדיבורים האלה הם קצת תלושים מהחוויה ממשית, אנשים חיים בקודש פעמים מהם ובגבולות מאוד מתעסקים כאילו במה שמעבר להם. מה בתכלס? כאילו מה שקורה שם בסיפור זה שהוא הולך ומדרדר לכל מיני מקומות נמוכים מתוך הניגוד הזה בין אם יש גבולות או אין. בכל אופן, עניין, אני מרגיש שאפשר, יש פה אמירה שגם אם יש פה מימד שמרני, יש פה מימד אמיתי, מימד שהוא לא שמרני כי אסור, אלא הוא שמרני מצד כאילו התבוננות כנה במציאות האנושית, אני חושב. אפשר לקרוא אותו ככה, מימד של אנחנו יכולים, איננו יכולים, אתם בסיסים הנאסר לנו.
מה אתם מחפשים בהודו?
אני חושב שאפשר לבחון לגבי דברים, האם הם פשטה ותלישות, או שהם באמת מרחב שקיים, מרחב אנושי. יכול להיות שהודו הייתה פעם בריחה, והיום יש גם את חלק אנשים המרחב של מרחב האמיתי, לא יודע. בכל אופן, ענייני לנו, בוא נראה את הפסקה האחרונה, שבה הוא אומר מה בכל זאת. ושוב אנחנו חוזרים לנושא של התפילה, נסיים בזה. הוא גם כן אחד הטעמים שאחר, ייחוד פסוק ראשון לקריאת שמע, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולבלו פה עכשיו דבר. כמו שכתבנו להלן פרק י"א שעניין ייחוד פסוק ראשון בתיבת אחד היינו לכוון שהאדון יחיד ברוך הוא אחד בכל העולמות והבריאות כולם אחדות פשוט כמשמעו וכולם נחשבים לעין ואין עוד בלבד הוא יסבורך לגמרי איזה שלא לבוא להתבונן חלילה על מהות העניין החלמה וזאת אנחנו אומרים אחרי זה ברוך שם אמרת עולם בית שהתבהר שם שהכוונה הוא על בחינה שמצד השגתנו שמתראה מציאות עולמות ובריאות מחודשים ברצונו יתברך, הצריכים להתברך מאיתו, והוא הולך עליהם. זהו, ברוך שם כבוד מלכותו. זהו, מתעסק בשער שלפני, או שער ראשון, ברוך. פירוש בעצם מה שמופיע בזוהר, ובמקומות ייחוד העילה וייחוד התתה, דברים שגם חבדיקים אוהבים להתעסק בהם. אבל מעניין פה הדינמיקה, שאומר, איפה הסיפור הזה של הסוף נמצא? בשמה ישראל, אבל מיד אחרי זה אתה צריך לעבור לברוך שם, כדי שלא תתחיל להתבונן בשמה ישראל, להעריך באחד, זה בשם שתורשים, אבל להעריך באחד, להתבונן בזה. אז זה התיאור יפה, שמצד אחד אומר, אסור להיות בזה, זה צריך כאילו מהר להחזיר אותך ישר לקרקע. מצד שני, בסופו של דבר, מדובר פה על קריאת שמע, שאתה אומר אותה פעמיים ביום. שלוש פעמים אתה אומר גם קריאת שמע לפני המיטה, זאת אומרת, זה לא היה משהו שולי. בהתחלה זה היה נשמע כמו יחידי סגולה, כאילו לא, זה חלק מהסדר יום. חלק מהסדר יום זה לעשות את הרגע הזה, להיחשף לרגע למקום הזה, שכל מה שקודך בו זה, כן, ומהר לברוח. והביטוי שהיה פה לפני זה, להלהיב. להלהיב בזה תואר ליבו לעבודת התפילה, הנה זה חוזר אחד לגבו, נקרא את הפסקה האחרונה, מטעם שוודאי ראוי לאדם הישר, הוא מסביר שם למה לא, למה מדברים על זה, למה לא העלימו זה לחלוטין. מטעם שוודאי ראוי לאדם הישר חכם לבב, הקבוע כל הימים בתורה, תלמוד תורה ומצוות, אשר נאמנה את אל רוחו לאים, אשר נאמנה את כל זה תנאי קבלה, אם עמדתי בהם, לדע מציאות זה העניין הנורא דרך כלל. שאדון יחיד יתברך שהוא ממלא את כל ואין עוד מלבד וישברך להלהיב מזה תואר קדושת מחשבתו לעבודת התפילה לכוון ליבו בימה ועירה ורטת למקום הוא מקומו של עולם. זה מחוזר לדימוי של הגחלת שראינו בהתחלה, הוא לא רוצה לוותר על האנרגיות של המקום הזה. חוזר כאילו, זה פחות או יותר הסדר של המהלך, יש בזה עוד כמה דברים, אבל כאילו הוא מתחיל בסכנה, מאוד מעריך בסכנה, ואי אפשר, אי אפשר. אז הוא אומר, אוקיי, אבל למרות שאי אפשר, אפשר לקבל מזה משהו, זה לא בחירת קבויה, זה לא...
אפשר
לנשוף. אפשר לנשוף. אין אנחנו יכולים, אין אנחנו יכולים, אתם יכולים להגיד שזה סתם דיבורים באלמה, זה לא לגמרי דיבורים באלמה, אפשר לחוות את זה ברמה מסוימת. אי אפשר לעצב על בסיס את העולם. בהקשר הזה קריאת שמע זו דוגמה מעניינת, מצד זה שאפשר לחזור לדימוי הזה של חסות העיניים. זאת אומרת, אתה לא יכול לעצב את המרחב לפי שמע ישראל. אתה חי בעולם של המרחב של ברוך שכבוד מלכותו. אבל שמע ישראל קיים, לא. כאשר איזה שמע ישראל אפשר לחוות אותו באמת כאיזושהי נסיגה מהמרחב ואיזושהי נגיעה לרגע במשהו שהוא מחוץ למרחב שאנחנו חיים בו, ורק שם אפשר להתחבר למקום הזה. חיבור שהוא מתאר אותו כהתלהבות. אבל אחרת אתה צריך לחזור חזרה. עדיין מאוד חשוב, ואני חושב שאני קורא את זה ככה, מאוד חשוב להתקל בזה. שוב ושוב, אתה לא יכול לחיות רק במרחב המעוצב, זה לא ילך, הוא חוזר שוב להרי, הוא בא להסביר למה הספירות כן מחזיקות, אבל בסופו של דבר הוא שם את האינסוף מעל זה, כל מיני מובנים של מעל. וגם פה אני מרגיש שאתה צריך כל הזמן להיות במתח הזה, אתה לא יכול לחיות רק בעולם של הגבולות והסדרים והמרחבים וכו'. צריך להיות איזשהו מקום שמפוגג את הכל, ואני חושב שההתלהבות שהוא מותר אותה כאן היא התלהבות מהשבירה שבדבר. למה זה מלהיב? זה מלהיב כי זה מסוכן. זה מלהיב כי יש לזה משהו אלים, יש לזה משהו הרסני, חלק מהאנרגיה של הדבר הזה, וזה מלהיב כי אתה מיד בורח מזה, כמו גחלת. אתה לא יכול ליהנות מזה בצורה מיושבת. אם תתחיל להתיישב, כבר לא תהנה וגם ממה לתפסס את הנקודה. זה ממש תיאור מגניב מצד המחשבה על קריאת שמע כאיזושהי התבוננות ונסיגה שוב ושוב. להציב כאילו מול העולם המסודר ואין אנחנו יכולים ולא רושנו וההלכה וגבולות וכו', איזושהי התקלות כל הזמן עם איזשהו גבול כזה, ואז לחזור חזרה.
זה ממש משחק המשחק בין השכל גם לבין השכליות לבין העצמיות, כי בסוף אנחנו יכולים לחשוב המון דברים כאילו, אבל בסוף כאילו זה לא משנה כאילו, זה אנחנו כאילו, אני נחשוב על זה כאילו, הוא כאילו באיזשהו מקום מזהיר פה מטירוף הדעת, כאילו.
טירוף הדעת,
כן. באמת, כאילו. כי בן אדם נורמלי שיחשוב על זה, כאילו, חשבנו על זה עכשיו הרבה, כאילו. זה עדיין לא פרץ את הנפשיות הרגילה שלנו.
נכון, אבל באמת זה משחק מורכב. זאת אומרת, יש שני סוגים של טירוף הדעת. יש טירוף הדעת במובן של לחשוב מחשבות שלא מחוברות אליך. שכנגד זה הוא מזהיר. הוא כן רוצה שתחווה את החוויה הזאת שלא מחוברת אליך, וכן, אבל יש חוויה ממשית כזאת. צריך לתת לי איזשהו מקום בחיים. שזה מקום, הרי דווקא בגלל שהוא מאוד מעריך בסכנה של הדבר, אז זה הופך את התמונה שנוצרת בסוף ליותר מורכבות של הבולטת. נמצא את זה שזה לא, כי בסופו של דבר אתה לא באמת חי לגמרי בעולם המסודר. אתה כל הזמן צריך לחוות את הסימן שאלה של הדברים האלה. את האיפכא מסתברא שיש מאחוריהם. זאת אומרת, הנה, צריך לדבר על סיפור הזה, למרות שהוא לא רלוונטי וכולי, לא למחוק את זה מהספרים ולא להשאיר את זה רק מהבוידה. ספר שהוא לא ספר לידי סגולה בלבד. למרות שמלמדים בבין אישים בדרך רק את שער ד' בשבח התורה, של פיוק אינטרסים שרק שער ד' מופיע בהם. אבל לא מתחיל בזה. זאת אומרת, זה חשוב שיהיה את האופציה הזאת, חשוב להתעכל בדבר הזה, ובמובן הזה זה יוצר איזושהי זהות מורכבת, במובן שהיא כל הזמן נחשפת למה שמעבר לסדר.
מלי שכאילו עושים את זה, אבל אין אנחנו יכולים, מלמדים את זה בגלל שאנחנו לא יכולים. אם היינו יכולים, באמת היה אסור לדבר על זה.
כן, זה היה באמת מגיש.
זה באמת אמירה שמפוררת בסוף.
אני חושב שמה שהוא עושה באומן הזה, זה לנסות למנן את הדברים כדי שתוכל לחוות את ההתפוררות שלו. יהיו כמו משהו שהוא מאוד חזק, אבל כשאתה עושה אותו הרבה, אתה מתרגל אליו, ומתרגל אליו במובן שהוא כבר לא עובד אליך. הוא רוצה שזה יעבוד, כדי שזה יעבוד זה צריך לקרות באמת, ובאמת זה יכול לקרות רק במינון קטן, כי ברגע שזה יהיה במינון גדול זה כבר לא יקרה באמת, זה סתם יהיה איזושהי הפשטה תלושה מהמציאות. הוא צריך לזה, שוב בהקשר הזה הוא מנסה לשמר את העוצמה של הגחלת הזאת. לא רק שהוא חושש מהסכנות, שבא מסוים הוא חושש לממשות של העניין, שהוא מתפגג, הוא אומר, זה נהיה משל מפיקסיני, זה נהיה אותך משהו רציני, משהו עוצמתי, אז תשמור אותו, תשתמש בו באופן שמתאים לזה. בהקשר הזה זה חזק, אני חושב שכשנכנסים אליו מאוד עמוק, גם אתה בא אליו עם ראש יותר פרו-חסידי וחושד בו בשמרנות, זה שאלות מאוד גדולות על הדיבורים החסידיים האלה, עד כמה הם באמת ממשיים, עד כמה הם ממשיים למי שאמר אותם ולא למי ששמע אותם, עד כמה ניסיון לנסח אותם בתורה והתכוננות ומאבד אותם. אבל אם נחזיר את זה קצת לסכם לענייננו את כל המהלך הזה, יש פה איזה תנועה כל הזמן בין החיים הממוקמים כל ההשלכות המופשטות של ההגדרה הזאת לבין החריגה מהמקום, המחשבה על מה שקורה במקום, ההתחבקות למה שקורה במקום, איזשהו מיקום של העולם הדתי מצד אחד כמקום שמסרטט גבולות ומצד שני כמקום שמציב כל הזמן איזה אלטרנטיבה שמעבר להם וצריך לראות איך משחקים עם היחס הזה. זה מה שהתחלנו איתו בעצם, מקומו של עולם, עולם מקומו מול המקומות הקדושים. אלה הדברים. זהו, שכוח.